חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הפרק של היום, של ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם אלפרו, דברים טובים מהצומח, שיחד איתם אנחנו מביאים לכם את הפרק של היום, שנראה לי מאוד יעניין אתכם. אנחנו מתחילים.
איך אומרים באמהרית? הלו, הלו, הלו.
זה יהיה לך קשה.
נו.
תנאיסטלין.
תגיד אתה, שלוש פעמים.
תנאיסטלין, תנאיסטלין, תנאיסטלין.
זה נשמע.
וואו.
אוקיי, אני ממש דמיינתי.
שלום לכם חברים, ואנחנו כאן היום בפרק ספשייל שנראה לי לא צריך להגיד הרבה עליו, כי זה די ברור. אנחנו היום עם פרק באמהרית. אנחנו היום בפרק ספשייל על המטבח האתיופי. פרק שבמהלך התחקיר שלו היה לי ברור דבר אחד. אתה, האורח שלנו להיום. אלעזר תמנו יוצא מהאולפן ופותח פודקאסט על מטבח אתיופי. יש פה מספיק חומרים לאיזה 20 פרקים?
לעונה אחת בטוח.
עונה אחת.
עונה מלאה.
ממש.
וואו, וואו, וואו.
זורק את איזשהו אתגר.
אז כמו שהבנתם איתנו באולפן, אלעזר תמנו, השף, האמן, היוצר והאושייה, אפשר להגיד ככה אחרי שכיכבת על מסכי הטלוויזיה. מבחינתי אתה השף. שמכין אוכל אתיופי מודרני משוגע, עושה חיבורים בין המסורת לבין מה שקורה פה בארץ ישראל, ואנזל התאהבה בו לפני מספר שבועות, גררה אותי לארוחה, אני מודה, לא התרגשתי יותר מדי, אבל אז הגעתי.
כן, הוא לא התרגש לפני, כן? לפני. הוא כאילו היה לו את הפרצוף הזה של, אני בא כי את אומרת לי?
לא, אמרתי לה, אפרת, אכלתי אוכל אתיופי לפני 20 שנה, הייתה חוויה סבירה, לא היה מרגש. מה אוכל אתיופי? אמרה לי, תבוא, אל תשפוט. באתי, לא שפטתי. עכשיו אני שופט. טעים.
Yes.
טעים, טעים, טעים.
טעים, 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 טעים. כאילו לא דומה לכלום, אבל בעצם יש משהו באיך שאתה מנגיש את האוכל האתיופי, שהוא... אתה מנגיש אותו. אתה מביא אותו דרך טכניקות שאנחנו מכירים בעולם המערבי. ואז זה לא להתמודד עם טעמים חדשים וטכניקות חדשות, זה להתמודד או עם טכניקה חדשה או עם טעם חדש. ואז יש רפרנס. יש איזשהו מקום שאני יכולה להתייחס לדבר הזה ולהגיד, אוקיי, הבנתי. שזה לא פשוט.
האם אתה מובך?
מאוד.
אז כדאי שזה יעבור, כי יש לך עוד שעה שלמה.
וואו.
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אתיופיה.
אפרת?
כן?
אני הולך להגיד לך משהו שיעיף לך את השכח אם הוא לא עלה לך בתחקיר, ויש לי פה עד שמאשר שזה נכון.
נו.
מה התאריך? אני לא יודע, אנחנו בחודש מרץ?
כן.
איזה שנה?
23.
לא אם אנחנו באתיופיה. לאתיופיה יש זמן משלה. יש לה שנה משלה, יש להם 13 חודשים בלוח השנה, נכון?
נכון מאוד.
12 חודשים של 30 יום וחודש אחד שהוא 6 ימים בערך ככה, משתנה לפי שנה מעוברת.
שוטף פלוס 6.
שוטף פלוס 6.
מעולה.
אוי ואבוי, זה מעולה. את כבר מצאת לזה יתרון.
ברור.
והשנה שלהם היא מאוחרת, לא 2023 עכשיו באתיופיה, נכון? זה 2016?
8 שנים אחורה.
8 שנים אחורה.
זה מה שמפתיע, כי גם אנחנו ליהודים יש את השנה היהודית, כלומר...
5,000 ומשהו לפי הספירה, כן.
כן, אתה יודע, תפשין עין משהו, כזה. תפשין עין משהו, איזה עתיקה אני.
וואו.
וואו, 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 זה כאילו שהייתי ידע. תשח,
טוב שלא אמר, ב-1980.
תשח שנולדנו, אבל זה באמת רחוק, זה כאילו הבדל של 1,240 שנים בין השנה היהודית לבין השנה הלועזית. פה זה 8 שנים.
8 שנים.
למה, מה קרה? איפה הייתם 8 שנים?
לפי מה שאני מבין, זה בגלל שהבשורה על מות ישו הגיעה מאוחר לאתיופיה.
לקח להם זמן לצעוד מ...
עד שהם הבינו.
עד שהגיעו לאתיופיה, עברו כמה שנים, התחילו לזכור.
8 שנים.
וואו, זה עובדה הכי טובה ever.
מטורף.
אבל לא רק זה, אפרת, גם השעה שלהם היא לא השעה שלנו.
מה?
אצלנו עכשיו 1:27, לא באתיופיה. שעה אחת היא השעה שהשמש עולה לשמיים, ושעה 12 היא השעה שהשמש שוקעת. וזה כל כך הגיוני.
כלומר, השעה משתנה בהתאם...
לזריחה.
לזריחה.
כן.
וואו.
מאוד הגיוני.
מאוד מרשים.
גם מאוד מסובך. באתיופיה.
כן, כאילו, אם אתה בעצם רוצה לקבוע עם מישהו את השעה...
בשדה תעופה, שאת רוצה לקנות כרטיס טיסה, חזרה לישראל או משהו כזה, אז הם אומרים לך שעה, ואז צריכה לשאול אותם. ואת אומרת לי עכשיו שלוש, שעון מערבי או שעון, כאילו, איזה שעה אני מתייחס, כאילו...
זה לא רק זה, זה גם אם אתה רוצה...
היא אומרת לי, בשעון שלכם. כאילו, מערבי.
לא, גם אם אתה רוצה לכוון שעה, לקום בבוקר, אתה צריך לדעת מתי הזריחה.
נכון.
ואז לכוון את השעון לפי הזריחה.
לא, את מכוונת ל-0-1, וכמה? לא משנה מתי, זה תמיד יהיה 0-1, תמיד יהיה זריחה.
אה, נכון.
יכול להוסיף על זה עוד משהו?
כן.
יש שעה שנקראת לילית, לילה, סבבה, אחרי 12 בלילה, לילית, בין 12 בלילה עד 6 בבוקר נגיד, זה כאילו אין מספרים לשעות, זה כאילו שעון לילה, זה כזה. אם קבעת עם נהג מונית בלילה, זה אתה צריך ממש ממש לדייק שהוא מבין את השעון המערבי שלך.
מה השעה עכשיו? עכשיו רבע ללילה.
לא, ברגע שמתחיל הלילה, זה כאילו...
זה לילה, 6 שעות לילה.
זה כמו לשים את המחשב על סליפ. זה כאילו, אתה נכבה.
אז היה.
וואו, אין לי שום דרך, כאילו. אני באמת בא לי להשאיר את זה בעובדה הזאת. אי אפשר להשוות ואי אפשר להעלות. אני רק אגיד דבר אחד.
כן.
שבאתיופיה, אמהרית היא שפת המדינה הרשמית, אבל השפות הכי נפוצות שבהן מדברים, הן השפות המקומיות שמשתנות בין אזור לאזור, ויש רק 86 כאלה. איזה מטורף.
גוגל טרנסלייט על ספידים.
כל השפות בגוגל טרנסלייט נראה לך?
לא.
אתה יודע למה? כי הרבה מהשפות המקומיות אין להן בכלל כתב, הן רק בעל פה.
וואו.
איזה טירוף.
זה מטורף.
כן.
עובדה הבאה, לוקסי.
אפרת, בכמה מהמנזרים הקדושים באתיופיה יש שם נצרות מאוד מאוד חזקה, וגם הרבה מוסלמים, יש חוקים עתיקים, והחוקים האלה מונעים מנקבות מלהיכנס לחלל הקדוש הספציפי הזה.
נקבות הכוונה נשים?
אז לא. גם לנקבות וואו. של בעלי חיים אסור להיכנס, וזה כולל אתונות, תרנגולות ועיזים. אסור להטיל ביצים בתוך ה... מנזר הזה.
בסדר, אני לא אטיל ביצים פעם מה שאני אכנס.
עד בכלל לא תיכנס. מוקצה, מוקצה, מוקצה.
וואו.
וואו.
אוקיי.
עובדה הבאה.
טוב. הגידולים החקלאים הנפוצים של אתיופיה הם קפה, קטניות, כל מיני זרעים לייצור שמן, דגנים, תפוחי אדמה, ירקות, קנה סוכר, אבל כמובן שהמוצר הכי מגודל והכי מיוצא גם, ועליו מה שנקרא הוא נכס צון ברזל בכלכלה האתיופית, הוא... זה לא יפתיע אותך. קפה.
זה לא מפתיע אותי.
זה לא יכול להפתיע אותך.
היינו פה 3 שנים דיברנו על קפה.
אני לא יודעת, אולי גם מתי איבדת את הזיכרון בקורונה.
לא.
אוקיי, עובדה אחרונה.
אוקיי.
כן, בבקשה.
הבבה בקילה.
מה?
הבבה בקילה, מכירה את השם?
עצן.
אתה מכיר? הנה, עצן. בבקשה.
אוקיי.
מדובר בבחור אתיופי, שהיה האיש השחור הראשון לנצח באולימפיאדה, בפוקס של הפוקס של הפוקס. 1960 אולימפיאדה, הוא בכלל לא היה בנבחרת, מי שכן היה בנבחרת הריצה של המרתון, שבר את הרגל. אמרו לו, בוא כנס בחור. אמר, בסדר. נעל נעליים, התחיל לרוץ, אופס, נהיה לו כל מיני יבלות. לא נוח לי עם הנעליים, הוא אמר, הוא הוריד את הנעליים ועשה מרתון, יחף, הגיע מקום ראשון, שבר שיא עולם, וחזר בדיוק על אותו דבר 4 שנים באולימפיאדה הבאה.
מטורף. אני רק רוצה לתקן שהתכוונת לאדם השחור הראשון שניצח את המרתון, לא באולימפיאדה. ב-1936 היה לנו את אבנס?
ג'סי
אבנס. ג'סי אבנס,
אבל הוא היה אפריקאי הראשון. ג'סי אבנס היה אמריקאי.
ג'סי אבנס, על אפו וחמתו של היטלר, מה שנקרא. אוקיי.
זהו? זו הייתה עובדה האחרונה?
כן.
אז בואי נתחיל.
אז שנייה לפני שנדבר על האוכל האתיופי, אני רוצה שנמקם את עצמנו קצת על פני הפלנטה. אנחנו נמצאים היום, כולם יודעים, ביבשת אפריקה, אנחנו נמצאים אבל במדינה ענקית, שהשטח שלה הוא מעל 1,000,000 קילומטרים מרובעים, שזו המדינה ה-28 בגודלה בעולם. יש בה 122 מיליון תושבים, מה שאומר שהיא המדינה ה-12 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה.
מדהים.
אבל בגלל הגודל שלה, היא ממש 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 לא צפופה, כלומר ברמת הצפיפות היא רק 102 בעולם.
וואו.
שזה כאילו...
דיסוננס.
מלא מרחבים.
טוב. כן.
רמזת על זה בעובדות הראשונות, אתיופיה נתפסת אצלנו כמדינה מוסלמית, אבל היא לא. 63% מתושביהם נוצרים, 34% רק מוסלמים, ויש עוד 3% שנוסעים בכל מיני אמונות שבטיות שונות. מה שבאמת רלוונטי אבל לנו, בבואנו לדבר על אוכל, זה גיאוגרפיה. כי משם בסוף נובע אקלים, משם בסוף נובע כאילו מה יש בצלחת. אז אתיופיה נמצאת במזרח אפריקה, ממש השפיץ המזרחי של יבשת אפריקה, אבל למרות שהיא בשפיץ וכל כך כל כך קרובה לים האדום, השכנות שלה עוטפות אותה ככה, כמו מין סדין, ואין לה גישה לים, מה שכמובן ישליך על המטבח שבה. אין ים, אין דגי ים, אין פירות ים וכו'. מי השכנות שלה? סומליה, אריתריאה, סודן, קניה וג'יבוטי. פני השטח של אתיופיה מאוד 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 מגוונים, מה שכמובן יביא לגיוון באדמה, בצמחייה, באקלים ובמטבח. יש שם ערים עד גובה של 4,620 מטר, יש שם רמות מטורפות של עד 3,000 מטר. איפה שיש ערים, יש גם עמקים, ויש נחלים, ויש אגמים. Mm-hmm. כלומר, כל התפיסה שאתיופיה היא מדינה מדברית. אחי לא. אחי לא. הבקע הסורי אפריקאי חוצה את אתיופיה מדרום הערב לצפון מזרח, וסביבו, בדומה לבקע, אזור מדברי נמוך. זה האזור המדברי של אתיופיה. אז מה שאומר שיש לנו שלושה אזורי אקלים, גם אזור קר, גם אזור ממוזג, ואזור חם טרופי. עוד עובדה מאוד חשובה על הגיאוגרפיה של אתיופיה, זה הנילוס הכחול מתחיל שם. הוא מתחיל באגם טנה.
אגם טנה.
80% ממי הנילוס מגיעים ממנו. הנילוס הכחול זורם לסודן, שם בעיר חרטום.
זה לא הנילוס הלבן?
הם נפגשים. הנילוס הלבן מתחיל בסודן.
נכון.
ובחרטום, בסודן הם נפגשים, הכחול והלבן מתאחדים ויוצרים את הנילוס שעולה צפונה לכיוון מצרים. ו-80% מהמים מגיעים מאתיופיה. ואנחנו חושבים על מדינה מדברית. נו, שוין. מה יהיה?
בעיה.
זה מדהים, אבל כמה...
כן, כן. זה חרות לאנשים במוח. זה התמונה שיש לאנשים. כל הזמן.
איזה מוזר.
אבל בשביל זה אנחנו פה היום.
כן.
אנחנו נשבור את כל המיתוסים.
לוקסי, רציתי להגיד כמה דברים אולי על ההיסטוריה של אתיופיה לפני שניכנס למטבח?
בהחלט.
דבר.
כי פה יש לנו פנינה היסטורית, משפט שאני אומר בכל פרק כמעט, אבל באמת כנראה שהאדם הקדמון, ההומוניד הראשון, חי באתיופיה. מאוד הגיוני, אנחנו יודעים שההומו ארקטוס עזב את אפריקה כדי לאכלס את אירואסיה לפני 1.8 מיליון שנים, אבל באתיופיה, באזור אפר, גילו שלד בין 3.2 מיליון שנים, גילו אותו בשנת 1972, של הומוניד, של הגזע הראשון בעצם שהוא שייך למשפחת האדם, 3.2 מיליון שנים, הכי עתיק שגילו, כנראה באמת, שהמקור של כולנו מאתיופיה. אז זה לגבי זה, אבל בואי נדבר על היסטוריה שאנחנו כן מכירים.
כן.
אתיופיה עלתה בלא מעט פרקים אצלנו, בעיקר בעונת התבלינים, כשדיברנו, נכון. כי נכון. בעצם אתיופיה הייתה תחנת מעבר בין המזרח הרחוק לבין צפון אפריקה וממנה לאירופה בעצם, של תבלינים.
נכון.
בזכות הנילוס שמגיע ממש בצורה מאוד מאוד נוחה מהנקודה הדרומית הזאת באפריקה ואל הנקודה הצפונית.
עד הים התיכון.
אז לא מעט הזכרנו את אתיופיה, אבל יש משהו מאוד מעניין. כל התבלינים האלה, מרביתם, מגיעים מדרום מזרח אסיה, דהיינו הודו.
כן.
והארוחה המרכזית האתיופית היא האינג'רה.
נכון.
לחם, או בוא נגיד פחמימה, שעליו מלא תבשילים של קטניות, של ירקות וכאלה.
רוצה לומר, דומה מאוד לטלי הודי.
זה טלי הודי, אותו דבר, אותה משפחה כאילו של ארוחה.
הגישה גם לארוחה.
אותה גישה.
כן, אותה טכניקת אכילה, רק שהלחם עצמו שונה.
האם זה קרה בגלל שיחד עם התבלינים שהגיעו מהמזרח, הגיעו גם הטכניקות אכילה האלה? אני לא יודע, לא הצלחתי להגיע לשום נתון הגיוני, אבל זה סקרן אותי מאוד.
כן.
אז אנחנו נדבר בהמשך על כל המאכלים שאנחנו נרצה מאתיופיה, אבל יש הרבה הרבה דברים שממש ממש דומים.
כן, שניהם מטבחים גם מאוד מאוד מטובלים, גם עם תערובות התבלינים שונות. בשניהם התבשילים גם הם ארוכים, מבוססי קטניות, תבשילים שמבשלים לאורך זמן וככה. אוקיי, כן, יש הרבה דמיון.
יש הרבה דמיון.
אוקיי.
אמרת על הנצרות, הנצרות נהייתה הדת הדומיננטית הגדולה באתיופיה כבר במאה הרביעית לספירה, וצום מילא תפקיד מאוד מאוד חשוב בתרבות הקולינרית של המקום, צום דתי, ומהצום הזה קרה גם שיש המון המון תבשילים שמבוססים על ירקות וקטניות שהם יותר קלים לבטן, אז גם נגיע לזה בהמשך. במהלך ימי הביניים לאתיופיה היו קשרים קרובים מאוד טובים עם תימן, שהשפיעו גם על המטבח בכמה דרכים, תבלינים כמו הל, שנכנסו מתימן למנות אתיופיות, הקפה אז מתחיל להתחזק חזק במדינה, וזו הייתה אחת מהחמש עובדות שלי שלא אמרתי, אתיופיה היא אחת המדינות הבודדות באפריקה שכמעט ומעולם לא נכבשה על ידי האירופאים, לא היה שם קולוניזציה. היה ניסיונות, מלחמת אתיופיה איטליה ב-1895, כן. הם ניסו לכבוש את אתיופיה, שלחו כוחות צבאיים לכבוש, האתיופים אמרו ממש ממש לא, תקפו אותם, צרו על המבצר האיטלקי המרכזי, גירשו את הכוחות האיטלקיים כן. לאריתריה, והמלחמה הסתיימה עם הסכם אדיס אבבה, שנהיה אחד מהסמלים המרכזיים של המדינות הפן-אפריקאיות. הסיפור של ההסכם הזה הוא מרתק, אני אגיד את זה רק במשפט אחד, אבל שווה באמת להיכנס לזה לעומק, תיכנסו לויקיפדיה. ההסכם נחתם בין האתיופים לאיטלקים, נוסחים גם באמהרית וגם באיטלקית, נכון. ושניהם היו שונים קצת. ההסכם האיטלקי לטובת האיטלקים, וההסכם האמהרי דיבר באופן כללי. האיטלקים אמרו, אנחנו אחראים על כל מדיניות החוץ של אתיופיה, ובחוזה האתיופי היה רשום שהם רק איזשהו צד עוזר. זה עצבן מאוד את הקיסר האתיופי, הוא לא רצה להיות מדינת חסות איטלקית, וכשהוא גילה את זה, הם יצאו למלחמה נוספת, ולמרות היתרון שהיה לאיטלקים לפני המלחמה, היה קרב מפורסם, אדווה. קרב אדווה, 3,000 חיילים איטלקים נפלו בשבי, בנוסף למלא כוחות אתיופים שניצחו את הצבא שנותר באריתריה, האיטלקים פחדו שהם יזרקו אותם לים באריתריה, נכנעו, זה הגיע עד איטליה, ההפסד הנורא הזה, וראש הממשלה האיטלקי התפטר בעקבות הדבר הזה. ואז שוב התקיימו דיבורים על הסכם שלום, כמובן כשיד האתיופים היא היד העליונה, והאתיופים נהיו מדינה עצמאית. כן. עד 36 האיטלקים ניסו שוב לכבוש אותם, שוב לא הצליחו.
לא, היה איזושהי תקופה של
כיבוש. זה היה כמה חודשים.
כיבוש איטלקי כאילו בתקופת מלחמת העולם השנייה, נכון?
אני לא יודע אם להגיד שזה,
זה לא ממש היה כיבוש.
כן, זה לא כיבוש כמו שהם הצליחו להישאר במדינה כמה זמן.
הם היו במדינה, לא הצליחו להשתלט על כולה וגורשו לבסוף, והנה המדינה האפריקאית הכי חופשייה שיש.
אני חושבת שאחד הדברים שבעצם גרמו לדגל האתיופי להתפשט בכל אפריקה, נכון?
נכון. ברגע שמדינות אפריקאיות אחרות שהשתחררו מהקולוניאליזם, קיבלו את העצמאות שלהם, אז הם באמת לקחו השראה מהדגל האתיופי. הרבה מדינות באפריקה אפשר לראות ירוק צהוב אדום בכל מיני סידורים למיניהם, אם זה באלכסון, אם זה בלרוחב, אם זה עם, לא יודע, משהו, כוכב באמצע, כאילו כל מדינה אחרת יש לה ירוק צהוב אדום, וזה בעיקר בהשראת אתיופיה, בגלל שהיא לא נכבשה על ידי אדם לבן, מדינה לבנה, או משהו כזה, פשוט נשאר עצמאים וחזקים.
אני תמיד חשבתי שזה דווקא הגיע מג'מייקה, שזה מדהים, שזה לא.
זה גם כאילו,
יש הרבה קשרים.
יש את הקטע עם התרבות הרסטופרית.
נכון, הרסטופרי זה היילה סלאסה, הקיסר של אתיופיה, שכולם מדברים עליו, השם האמצעי שלו זה רסטופרי, היילה רסטופרי מקונן. ובגלל שהוא נחשב דמות שחורה מאוד גדולה, כמו איזה ישו בתרבויות שחורות למיניהם, רסטופרים פשוט
אימצו.
כן, אימצו את השם שלו כדת.
צריך להגיד את זה לעומרי, לבעלה יש פטיש לתרבות הרסטופרית. הוא יודע את זה.
עומרי היה לו הרכב רגעי במשך הרבה מאוד שנים, הוא הקליט מוזיקה בג'מייקה, והקליט את הבן של בוב מרלי, כן, כאילו.
וואו.
חמישה דברים שלא ידעתם על משפחת אנדל סמדר.
חמישה דברים שלא ידעתם על עומרי סמדר.
עוד משהו.
אז זהו, אז הוא מאוד מאוד מחובר לתרבות הג'מייקנית, הוא דובר פטווה גם, כן?
אשכרה.
כן. אז כן, אז גם הוא, ברגע שאמרתי לו, על כל הקשר שלנו שהתחיל, הוא כאילו הכי מתלהב מהעניין הזה של, כי זו תרבות מדהימה. מבחינתו זה איזושהי השלמה של התרבות הג'מייקנית. כלומר, הן הולכות יחד, שתי התרבויות האלה.
אגב, ג'מייקה, יש אזור באתיופיה, שאותו היילה סלאסה נתן לג'מייקנים מקלט באתיופיה, ויש מושבה ג'מייקנית בתוך אתיופיה. כאילו, ממש סצנה ג'מייקנית, וזה נקודה מסוימת.
גדול.
זה גדול ממש.
איזה קטע.
אז אם כבר יש לנו אותך, אולי נפתח שורה קטנה להיסטוריה של היהודים באתיופיה, וכל העלייה היהודית לישראל. אתה יכול לספר על זה קצת מהזווית שלך?
כן, אני אספר על זה שאבא שלי הוא אסיר ציון, שאומר שהוא היה פעיל עלייה בעצם. הוא בגיל 25 החליט שהוא רוצה באמת להגיע לירושלים, ככה החלום הציוני להגיע לירושלים. חייב לציין שזה באמת חלום שהוא נמשך 2500 שנה, הרבה פעמים ניסו להגיע לארץ, כל פעם נכשלו, עד שהגיע באמת הרגע הזה שבאתיופיה גם נהיה שם כל מיני הפיכות וכל מיני דברים שבאמת גרמו להם להגיד, קאט, אנחנו באמת עוזבים ועושים את המהלך. וכדי לעשות את זה באמת נוצר איזה מין תנועה של כל מיני יהודים צעירים, פעילים, שרוצים באמת להגיע לארץ בדרך מסוימת. אבא שלי היה אחד מהם, מלאקו תמנו, שמו. כדי להגיע לארץ הוא ניסה להגיע קודם כל לסודן, אבא שלי יצא יחסית מאוחר מגונדר, הוא נולד באזור גונדר, בכפר שנקרא אוזבה.
איפה זה באתיופיה, גונדר?
בצפון אתיופיה. שם רוב היהודים היו, בצפון אתיופיה. ואבא שלי יצא לשם, הגיע לנקודה מסוימת, זה בהתחלה שלו, סגרו את הגבול, הבינו שכל מיני יהודים מאתיופיה פלשו למדינה, אז מה שנקרא סגרו את הגבול, הוא נשאר לעבוד שם איזו תקופה מסוימת, כאילו לי זה מאוד משפיע הרגע הזה, שהוא נשאר שם באזור סודן, בכפר שנקרא מתמה, שם התחיל לעבוד, ככה כדי לממן את הדרך חזרה, ממש רחוק זה. אז הוא פשוט עבד איזה חצי שנה, ואיפה כשהוא עבד, או לא שילמו לו את הכסף כדי לחזור חזרה. זה איכשהו חזר. בגניבה של ציוד מלכודות וציוד כדי להציא בוטנים מהאדמה, הוא פשוט לקח את זה עד לשם. בדרך לשם הוא נחלה. תפסו אותו, קיבל מעצר, השתחרר נורא מהר. בסוף הוא ניסה להגיע לג'יבוטי, שזה בכלל בצד השני, שזה בשלטון צרפתי, אז הוא ניסה להגיע לארץ דרך צרפת, לארץ. כשהוא הגיע לשם, הוא הלך עם עוד כמה חברים, שעבדו תחת המוסד, המוסד הישראלי וזה, ובאמת ניסו לפרוץ את הדרך, או להגיע לאיזה הסכם, או דרך כלשהי. וכשהם הגיעו לשם, הגיעו חבורה של 20, והם אמרו שהם סוחרים. אחד מהם נשבר איכשהו בחקירה, וכולם עוד נתפסו ושלחו אותם לכלא. וזה משהו שכאילו אותי מלווה כל הזמן, כגבר שגדל פה, גבר שחור שגדל פה, במדינת ישראל נולד פה, גדל פה, חונך פה, אז הרגע הזה מאוד מאוד משפיע, כי אבא שלי היה שנתיים בתקופה הזאת, לקח לו איזה 5-6 שנים להגיע לארץ, אבל בשנתיים האלה הוא היה בכליה, במתקן כליה בסודן, במתקן כליה באתיופיה, בג'יבוטי, שהיא גם מדינה מוסלמית, אבל היא בשלטון צרפתי, ועוד אזור מוסלמי באתיופיה, שמשהו שם היה מאוד 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 חזק, אחר כך אנחנו נגיע לזה. אבל כל הסיפור הזה, כאילו מן איזה התעקשות או גבורה, כדי להגיע, להגשים את החזון, את החלום, להגיע לירושלים. באמת להגשים את כל הדברים האלה בדרך. בדרך הוא איבד ילדה גם. אז יש לו הרבה הרבה הקרבה, ובסיפור של העלייה האתיופית יש מלא מלא הקרבה, הרבה אנשים לא יודעים, אבל כ-5,000 איש מתו בדרך. מרעב, ממחלות. הסיפור הזה שלהם, של ההורים שלי, הוא סיפור ישיר גם אליי, הוא משפיע עליי בצורה מאוד ישירה. ככה שזה משהו קטן אצלי.
באיזה שנה בסופו של דבר הוא עלה לישראל?
ב-91. הוא הצליח להגיע.
במבצע שלמה בעצם.
בסוף הוא הצליח להגיע לא זוכר באיזה נקודה הוא הגיע, אבל הוא הגיע לאדיס אבבה. שם הוא החליט שהוא רוצה עדיין להתעסק בפעילות עלייה, למרות שהוא חטף את העינויים וקיבל מכות בכלא והיה במאסרים. הוא הבין שהוא צריך להמשיך הלאה, וכנראה שהיה לו אמביציה מאוד חזקה לעשות את זה. אז הוא עדיין ניגד סביבו אנשים, באיזשהו שלב הכיר את אמא שלי שם, וככה הוא הצליח בסוף לעלות. הוא באמת צריך להביא תעודות זהות, דרכונים, מה שצריך כדי להגיע, למרות שכאילו הסיפור הוא מטורף, הוא קשה, הוא יכל באמת לא להיות בחיים, היה לו נקודות של עוד רגע מוות, אז ממש ממש כל זה באמת משפיע עליי, אם אתם שואלים אותי, נקודה שלי.
בטוח. משוגע.
זה הייתה קהילה אבל דתית, זה בא מתוך עניין דתי של הכמיהה לירושלים, או פשוט כי היה מאוד מאוד גרוע באתיופיה?
אבא שלי אומר תמיד, כאילו שככה הוא חונך וככה חינכו את מי שחינך אותו, שהם באיזשהו מקום הם גם לא שייכים לשם. כאילו בנקודה מסוימת הם חייב, כאילו רוצים להגיע לישראל. כל האלפי שנים האלה.
זרים אלפי שנים במדינה הזאת.
שלהם, כן. והם, הקטע שהם מוזר בזה, זה שהם תמיד רצו להגיע. תמיד היה קשה, תמיד היה מאבק כלשהו.
כן, כי זה גם שאלה. בינם רוצה לצאת ממדינה, ללכת למדינה אחרת, למה לא? כלומר, מה עוצר אותה? למה השלטון האתיופי לא רצה לתת ליהודים לצאת? זה אחד הדברים שפחות ידועים.
כי זה הכל שליטה.
נכון.
עניין של שליטה. זה נוראי. אבל גם כשהקהילה האתיופית הגיעה לישראל, זה לא היה הכל קריות ושושנים ושערות סבתא.
ממש לא, המאבקים כאילו הם עד היום. נדבר על משהו שהיה אז באתיופיה, אבל המאבקים קורים גם פה.
כן, זה משוגע. רוצים להגיע לישראל, מגיעים לישראל, ואז פשוט מגיעים למקום עם המון המון גבולות דמיוניים, אבל הם קיימים.
ממש.
זה לא גבולות, גם אם זה לא גבול פיזי, אז זה גבולות תרבותיים שכאילו אנחנו 40 שנה אחרי עליות. כן. אנחנו 40-50 שנה, בעצם מבצע משה היה ב-83-85, מבצע שלמה היה 1991, אנחנו מדברים על 30-40 שנה, ועדיין יש את המחסומים.
מחסומים סופר קשים, יותר קשים אפילו, אני חושב, למי שגדל פה כילד, כי אין לך את הביטחון הזה שאתה בא משם, ויש לך את השפה, ואתה התרבות, לא יודע, אתה יכול להישאר סביב הקהילה שלך, ולהיות ממש באיזה כוך כלשהו. שאתה גדל פה, והשפה שגדלת עליה היא עברית, וחונכת בעברית, ובבית יש אמנם אמרית, אז זה הקושי הכי גדול לדעתי. יותר ממה שיש להורים שלי. אמנם ההורים שלי עברו באמת קשיים כדי להגיע לפה, באמת עברו מסע מטורף, אבל הם הגיעו לפה והבינו ש... טוב להם פה, זה החלום שלהם, הם הגיעו לפה גם אם יש קשיים. כשאתה נולד לתוך זה, ויש קשיים, ואתה לא מבין את החלום, אז יש כאן פער מאוד מאוד עצום בכמה אתה יכול לספוג
יש פה משבר מטורף, כי בעצם ההורים שלך, כמה הוא נולדו באתיופיה, הגיעו לכאן, האחים שלך נולדו, חלקם שם, חלקם בדרך, נכון?
רק אני נולדתי פה בארץ.
ואתה נולדת כאן.
כן,
אתה נולד במרכז קליטה.
כן, פה, בכפר סבא.
נולד במרכז קליטה בכפר סבא. קילומטר מאיפה שאני גדלתי, אני אגיד את זה, אמרתי את זה במפגש של הקהל המקצועי, שהדבר הראשון שאתה אמרת במפגש הראשון בינינו היה, שהזיכרון הכי חזק שלך ממרכז הקליטה, זה שיש גדר ביניכם לבין העלייה מרוסיה. ולא הבנת למה יש שם גדר.
שניכם עולים, שניכם זרים פה במדינה,
נכון.
שניכם לא דוברים את השפה בגדול, ולא מבינים את החוקים התרבותיים המקומיים, ועדיין מפרידים ביניכם.
כן.
לא היה... להרבב.
שמו, זה... עד גיל 5 בערך הייתי במרכז קליטה, mm-hmm. בכפר סבא. זה היה גס. כן, זה, שוב, זה היה בצורה מאוד מאוד גסה, הגדר הזאת. כמובן, הייתי יכול איפשהו לעבור וזה, אבל זה ששמו גדר כדי להפריד, והגדר גם לא הייתה כל כך גבוהה וזה, והייתי יכול לעבור מדי פעם ולהסתכל, אבל אני חושב שזה יוצר משהו במוח, שאתה לא, בכלל לא רוצה לעבור לשם.
זה מחסום.
כן.
זה מסמן לך שהצד השני לא קשור אליך.
כן.
אין לך מה לחפש שם.
נכון.
אני רוצה גם להציף משהו ש... שכאילו הכי לא פוליטיקלי קורקט, אבל אין פה מקום לפוליטיקלי קורקט. כאילו, עובר דור, העלייה הרוסית נולד כאן ילד,
כן.
כבר אין לו את המבטא, ומבחינת הקהל הרחב, לא יודעים אם המשפחה עלתה לפני שנה, או לפני 20 כן. שנה, הוא ילד בהיר, עם עיניים כחולות במדינת ישראל, ואצלכם, גם כשהילד נולד, והוא דובר עברית, ובלי מבטא בכלל, הוא שחור.
נכון.
וזה אי אפשר, אתה צריך לדבר על הפיל שבחדר, זה מחסום. שמאוד מקשה על ההתערות, וזה מקומם, זה מטריף, זה אחד הדברים שככל שאני קראת את התרבות שלכם יותר, זה מטריף אותי שזה קיים, אבל בוא נדבר על זה.
צריך לדבר על זה. כן, נושא קשה, באמת קשה, וגם לפעמים אנשים לא מבינים עד כמה הוא קשה ומורכב. לפעמים לאנשים נדמה שהם אומרים דברים, או עושים דברים, במטרה אולי, זה, כאילו, זה נראה לי לגיטימי להגיד לו את זה, או לעשות לו את זה, או להתנהג כלפיו בצורה הזאת, כי הוא שחור, כי זה מה שנראה לי שחינכו אותי להתנהג כלפי אנשים שחורים, כן. ככה בצורה הזאת, וזה הדעה הרווחת, או לא יודע מה. וכן, ולגדול כאן, כי אדם עול, שחור...
אתה גדל, אתה מגיע להיות נער, אתה הולך למועדון,
לא רק, לא רק
אתה הולך למועדון עם חברים. זה קיים?
אז בוא אני אספר סיפור על גיל 16, אוקיי? Mm-hmm. גיל 16, היה לנו איזה ליין כזה של מסיבות, בתיכונים כזה, כולם, אוקיי? יש כזה כמה, 5-6 תיכונים כזה, שכולם יוצאים לאיזה מסיבה מסוימת.
איפה אתה בארץ אז?
בכפר סבא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כפר סבא היה מסיבה באזור, נראה לי, כפר ויטקין, אם אני לא טועה. אני ממש זוכר את זה, כאילו, כי עוד רגע אני אגיע לפואנטה ותבינו למה. אז היה שם, כולנו כזה, הגענו לקניון ערים בכפר סבא, 5 אוטובוסים כזה, ובאמת כל אחד קנה כרטיסים, 50 שקלים. וזה הכרטיס שלך למסיבה, אתה מגיע למסיבה, אתה מעביר את הכרטיס, וזהו, אתה נכנס. אנחנו באנו 10 אתיופים, סבבה, היינו חבורה, מגיל קטן, גדלנו ביחד, ככה זה בשכונה, גדלנו ביחד, באנו לשם, כל החברים שלנו מהתיכונים שהם לא אתיופים, איתנו, צחוקים, בלגנים, שוטים וזה, ומגיעים למועדון. כן, מועדון גדול כזה. בכניסה היה איזה כמה סלקטורים, ואנחנו, נוסרה אתיופים, היה קל מאוד לזהות, והסלקטור פשוט מספר אותנו, כאילו נתן לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אתם לא נכנסים. ואז כאילו מאיזה סיבה אנחנו לא נכנסים? אתם לא נכנסים. אין סיבה, אין משהו.
אפשר להגיד את זה בכל.
אין סיבה, אתם לא נכנסים. ואז התחלנו כאילו, אתה יודע, קצת להתנגד לדבר הזה, ולמה אנחנו לא נכנסים, ולמה זה לא קורה. והתחלנו להתקשר ליחצן שמחר לנו את הכרטיסים, ואנחנו רוצים את הכסף חזרה, ולא הביאו לנו את הכסף חזרה. והיה לנו חבר אחד שהוא לא אתיופי, גדל איתנו בשכונה, והוא נלחם בשבילנו, כאילו, ממש, ממש, אין, כאילו, אם הם לא נכנסים, אני לא נכנס, והוא התחיל לעשות שם הרבה בלגן, ואנחנו היינו זה גם שוק, וזה גם משהו שאתה כאילו אולי קצת רגיל לזה, כאילו אתה חווה את החוויות האלה שלך, אז לפעמים אתה גם משלים עם זה, כילד. או שאתה מתנגד לזה בצורה כאילו, עכשיו זה יכול ללכת, לא יודע, לכיוונים שהם כעס, הרבה כעס, או שאתה באמת משלים עם זה, ואתה, לא יודע, יכול להתקפל וללכת אחורה, וזה... וזה בעיה. אתה לא רוצה להתקפל לדבר, כי זה לא פייר. נכון? זה לא פייר.
זה לא פייר.
זה לא, כאילו למה חברים שלי שהייתי בשכבה נכנסים ואני לא? ואם אתה כועס, אתה יודע שאתה הולך להסתבך פה. אתה כאילו, אתה בשנייה, הכל יכול להתגלגל פה למשטרה ועניינים, ואתה לא רוצה את זה. אתה יודע, מגיל קטן שרואים לך כאילו משהו אלים, או משהו שהוא לא חינוכי, או לא, כאילו זה באמת הדבר.
נרתעים ומפחדים, וזה רק בגלל הצבע.
כן. ובאותו יום, במסיבה הזאת, קיבלנו את הכסף חזרה, וחזרנו באמצע הלילה, התחלנו לחזור לכפר סבא, מכפר ויטקין, התחלנו לתפוס טרמפים בדרך, וזהו, הגענו ב-6 בבוקר לבית, זה הייתה החוויה, כן. סליחה שאת בוכה, אפרת.
זה דוגמה, כי זה דוגמה אחת, כאילו.
כי זה דוגמה אחת מאלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים.
אני חושבת שזה דוגמה אחת להדרה תרבותית, שבסופו של דבר מתבטאת גם בצלחות שלנו. כלומר, אני רואה תרבות אוכל שחיה בקרבנו 30-40 שנה, והיא לא מגיעה לסירים שלנו במשך 30-40 שנה. עכשיו, בסדר, היו עוד עליות, יודעים כמה זמן לקח לעליות האחרות להיכנס לתוך הסירים, בין אם זה האוכל המרוקאי, האוכל העיראקי, הצפון אפריקאי, לוקח זמן עד שתרבויות נטמעות זו בזו, עד שבאמת נהיה קיבוץ גלויות. אבל כבר ראינו את ההדרה הזאת פעם אחת, כבר היה את הבלגן בין האשכנזים והמזרחים, זה אחד הדברים המהותיים במדינה שלנו, בריבים במדינה שלנו, זה הפערים בין העדות. כבר אנחנו יודעים שזה לא בסדר, אנחנו יודעים שכולם יוצאים מופסדים מזה. עוד פעם לעשות את אותה טעות.
זה הדבר השני אבל שאנחנו מתמחים בו.
מה?
לא ללמוד מטעויות.
ממש.
לחזור.
30-40 שנה ומטבח מפואר ומשוגע, לא נטמע.
לא נטמע
ברמה שהיום, אני יושב במסעדה, אז יהיה לי רס אל חנות, שזה תערובת מרוקאית, ויהיה לי, לא יודעת, מרדומה.
בערת עם קארי.
בצ'רצ'י, בערת, קארי, הכל. ופה יש תרבות עם כל כך הרבה תערובות תבלינים, שהחך שלנו גם יכול לאהוב, אנחנו אוהבים חריף, אנחנו אוהבים מטובל והכל, וזה כלום.
זה לא קיים, זה לא נוכח.
כן.
ובדיוק בשביל זה אתם עושים עכשיו את הארוחות.
נכון מאוד.
להנגיש את האוכל הזה לקהל הישראלי.
בוא נתחיל לדבר על אוכל.
בוא נדבר על אוכל.
כי אחרי זה אני אמשיך לבכות, ואני חושבת שיש לנו זכות גדולה, פה, באולפן, ובכלל בכל המפגש הזה שלנו, שיצאות ממנו ארוחות והכל, לשנות מציאות. ואני באמת מאמינה שכאילו אוכל באמת מקרב לבבות. אין משהו שיותר מחבר אנשים מוואי, טעים. אני רוצה את זה גם, ואני רוצה את זה שוב.
טוב, אז שנייה לפני שאנחנו נכנסים למטבח, נצא להפסקה קלה.
והיום פינה חדשה ישנה. זו פינה חדשה בעונה הזאת, אבל כבר היינו איתה לפני איזה שתי עונות, אם אני זוכרת נכון. הפינה, דברים טובים מהצומח, בשיתוף פעולה עם אלפרו. והיום לוקסי, אתה יודע על מה נדבר?
על מה?
מפחיתנות. אנחנו בשלושה חודשים האחרונים דיברנו על חלב. וכל הזמן אמרנו, אם אתם צורכים חלב, אנחנו רוצים לפקוח לכם את העיניים, ושתדעו מה אתם צורכים. ולעומת האנשים שצורכים חלב, יש את אלה שהחליטו להפסיק לצרוך חלב. בין לבין יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, שאנחנו קוראים לה המפחיתנים. כלומר, זה אנשים שצורכים חלב, ולכן מה שנקרא פתחנו להם את העיניים, אבל הם כן מעוניינים להפסיק או להפחית את צריכת החלב מכל מיני מניעים. זה יכול להיות או ממניעים אידיאולוגיים, זה יכול להיות ממניעים אקולוגיים, זה יכול להיות ממניעים של
בריאות,
אולי קצת רגישות ללקטוז ולכן מעדיפים להפסיק. כל אחד והמניעים שלו, זה פשוט נושא שהם נורא נורא מעניין אותי בגלל הכותרת שלו, המפחיתנים. זה נותן לנו איזושהי כותרת, אוקיי?
אוקיי.
זה בעצם נותן לנו איזושהי כותרת, איזושהי הגדרה עצמית אפילו. כאילו, כי אנשים מחפשים את ההגדרות העצמיות. מה אני? אני טבעוני? לא. אני צורך מוצרים מהחי? כן. אז מה אתה? אני מפחיתן.
אוקיי.
שבעצם זה אומר, אני החלטתי לנסות לצרוך פחות דברים מן החי. והמגמה הזאת היא מגמה מאוד 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 בולטת בעולם האוכל כיום.
כן.
היום צרכנים של תחליפי חלב באוכלוסייה, זה 25% מהאוכלוסייה, זה המון.
רגע. אחד מכל 4 אנשים הוא צרכן של תחליף חלב?
כן, לאו דווקא בצורה בלעדית, יכול להיות שהוא מפחיתן. אבל הוא כן צורך תחליפי חלב במשהו מתוך התזונה שלו.
את אומרת, יכול להיות שהוא אוכל גבינות, אבל את הקפה שלו הוא שותה עם חלב.
עם תחליף חלב, או משקה מהצומח, מה שנקרא. למעלה מ-50% מהאוכלוסייה כבר צרכה תחליף מהצומח, שזה גם, זה מספרים אסטרונומיים.
את יודעת מה המטורף?
מה?
זה בערך היה אחוז החדירה של פודקאסטים, לפני איזה, כשאנחנו התחלנו, היה איזה 30 ומשהו אחוז רק מהאוכלוסייה הישראלית, שמע אי פעם פודקאסט.
וואו. והיום זה הרבה יותר.
זה הרבה יותר, והמשקעות חלב כאילו נותנות לנו
נותנים לנו פייט. אנחנו נלחמים בתחליף החלב מבחינת אחוזים. אבל באמת, כמו שהחדירות לפודקאסטים גדלה, אז גם ככה החדירות של תחליפי החלב, הקטגוריה של המשקעות האלה, של משקעות תחליפי החלב, צמחה בין 2021 ל-2022 ב-15% בשנה. זה המון. וזו גם הסיבה...
וואי, איזה קפיצות.
זה קפיצה מטורפת, וזו גם הסיבה שאנחנו לא מפסיקים לראות מוצרים חדשים על המדפים. כי יש לזה ביקוש.
כן.
שכל אחד מנסה להיות גרסה יותר טובה. פעם, אתה יודע, משקעות החלב היו מתפרקים כשהם היו נוגעים במשהו חם. נכון. היית ממש רואים פירורים כאלה.
כן.
בתוך המשקה.
לא היום.
היום כבר לא. פעם הם לא היו מקציפים טוב, אז היום יש כבר משקעות שנועדו להקצפה בשביל משקעות קפה חמים.
מה שנקרא בריסטה.
בריסטה. יש את המשקעות היום שנועדו פשוט לחכות לחלוטין את המשקעות, שממש נרגיש שאנחנו כאילו שותים חלב אמיתי, שזה למשל הנוט מילק,
כן.
שעכשיו יש לאלפרו. בקיצור, זה קטגוריה שהולכת וגדלה, היא מרתקת, ובפרקים הקרובים אנחנו נדבר על המגמה הזאת ועל הקטגוריה הזאת.
טוב, אז בואי נמשיך בתוכנית.
אז בוא נתחיל לדבר על המטבח האתיופי.
כן.
רמזנו לזה בתחילה, אתיופיה היא לא אקלים אחד, והיא לא אזור אחד, היא המון אזורים, היא עצומה בגודלה. אז גם האוכל בטח משתנה מאזור לאזור, נכון?
נכון מאוד. האוכל, בעיקר, האינג'רה היא הכוכבת של המטבח האתיופי. אוקיי, האינג'רה זה הדבר הכי בסיסי, הכי האמא ואבא של המטבח הזה. והיא גם משתנה מאזור לאזור, אוקיי? זה גם ממש יכול להשפיע.
הלחם משתנה.
הלחם משתנה, כן.
אתה אומר, אם משהו כל כך בסיסי משתנה מאזור לאזור,
כן.
על אחת כמה וכמה כל השאר.
בדיוק.
יש לי עוד שאלה בנושא כן. הזה. בהרבה מאוד מהתרבויות שמגיעים משם יהודים, ניקח נגיד את מרוקו, כשאת מגיעה למרוקו ואוכלת אוכל מרוקאי אסלי, שלא קשור ליהודים, הוא לא טעים, הוא לא מטובל, הוא לא מגוון, הוא לא מעניין, לא כמו האוכל המרוקאי העשיר שאנחנו מכירים פה בישראל. יש הבדל בין המטבח היהודי-אתיופי לאתיופי-אתיופי?
אני חושב שכן. בגלל שהייתי באתיופיה ואכלתי בשני המקומות או בכמה מקומות, וספציפית הגעתי לאזור שיהודים היו שם, על הכפר של אבא, צורך העניין, וטענתי את האוכל שם, וזה גם משהו שאימא אומרת, כי אימא נולדה באדיס אבבה ואבא שלי נולד בגונדר, שהוא כפר של יהודים, אז ממש רואים את ההבדלים. לצורך העניין, התערובת הפופולרית באזורים של יהודים, שזה צפון אתיופיה, נקראת צ'ו, והתערובת הכללית באתיופיה, שהכי פופולרית, נקראת ברברה.
כן, את הברברה אנחנו
כן.
שמענו, כן. צ'ו לא כולם שמעו.
צ'ו בדיוק. זה צדיק ווו, כותבים, נכון?
בדיוק,
צ'ו.
כן. וברברה זה בערך משהו כמו איזה 7-8 תבלינים, וצ'ו, הקלאסיקה אומרת שזה 13 תבלינים.
וואו.
ובבית לבית זה משתנה כמובן.
כמו הרסל חנות
כן.
בעצם. כל בית מכין את התערובת שלו.
בדיוק, בדיוק. אז זה אחד. הדבר השני, יש את שבת, שמאוד מכריע, מאוד משפיע על היהודים.
כן.
אז נוצרו גם דברים, נגיד בשבת, לצורך העניין. יש סלט שנקרא פיט-פיט, שזה סלט שהוא לחם בעיקר. הרבה לחם, דאבו, שאופים אותו בסיר. סיר כן תנורים בכפרים, והקטע היפה בו זה שבאמת אופים את הלחם בתוך הסיר, אבל אין ניירות אפייה, אז משתמשים בעלי מנגולד כדי ליצור נייר אפייה, שזה יוצא מהסיר, נוצר באמת פאטרן כזה של מנגולד יפה ומגניב, את הלחם הזה שומרים לשבת, שפורסים אותו, מפוררים אותו לתוך קערה, מוסיפים יוגורט, צ'ו, סלט ירקות כלשהו, וזה סלט שהוא מזין נורא.
ירקות? לחם מפורר ויוגורט?
כן, בדיוק.
יש שומן בתוך הדבר הזה? שמן?
או חמה מזוקקת, או שמן ניטרלי כלשהו שקיים באזור.
אגב,
שמן סומסום, שמן...
חנצללה.
כן.
מעולה.
גם חשבתי על זה, אבל אגב, החמאה, שזה שמן מאוד מרכזי במטבחים האלה, זה גי. זה חמאה מזוקקת.
כן. באמרית זה נקרא קיווה.
ומשתמשים בעיקר בחמאה מזוקקת שם?
כן. בשבתות בעיקר, כי זה גם לא מבשלים בשר, לא... אלא אם כן, אוכלים ארוחה חגיגית בדרך כלל, לטיפית, אם רוצים איזה מנה בשרית כלשהו, אז זה אוף. רואים אוף לרוב, וזה משהו גם מדהים. והתבשיל אוף, האתיופי נקרא דורו ווט. ווט זה נזיד, רוטב. דורו זה האוף. ובדרך כלל מבשלים איזה עם תואפות של בצל סגול, מלא, עד שהוא כאילו באמת הופך להיות כזה קצת מתוק, ואז מוסיפים מלא חריף, ג'ינג'ר שום, את התערובת הבלינים, והעוף שמתבשל הרבה זמן, ובסוף גם מוסיפים ביצה קשה, זה בפנים, לתוך הדבר. מבשלים ביצה קשה, מקלפים, מוסיפים לתוך הסיר, ואז נוצר מן איזה חמין אתיופי כזה, מעניין. וואו. שהוא טעים בטירוף, והכל נאכל על אינג'רה.
זה מצחיק, אז הזכיר לך, בתחילת הדרך כשתיארת את העוף עם הרבה בצל, בישול ארוך, אז אמרתי לעצמי, אוק, אני רואה מסכן כאן, זה זורק אותי לזורי מסכן, ואז פתאום נתת את הקלופס, את הביצה הקשה שם.
זהו.
תראה כמה חשוב לנו הרפרנס, כדי להבין מה זה מזכיר הדבר הזה.
כן, אנחנו לא מכירים.
לא מכירים.
לא מכירים בכלל. ביצים קשות מופיעות בהרבה מאכלים.
נכון.
כך נתקלתי, זה כאילו מרכיב מאוד דומיננטי.
כן, זה חלבון שיחסית זמין. כזה...
הוא זמין והוא פשוט, ולא צריך לשחוט חיה שלמה בשביל לקבל אותו, כמו שאם אתה שוחט...
וגם מגדלים הרבה, אתה יודע, אתה הולך באתיופיה, אתה לא רואה את התעשיית, אין השפעה תעשייתית על הרחוב. גם בעד שהיא עיר בירה ועיר מודרנית ביחס לאתיופיה, ואתה לא רואה שהתעשייה הוא כל כך משפיע, אתה עדיין רואה בתים שמגדלים את העופות שלהם, אתה עדיין רואה את הדברים...
גם באדיס.
כן, גם באדיס.
שאגב, נשמע לנו מין עיר קטנה, אבל כן. זה כמה מיליונים חיים שם?
6 מיליון
איש. 6 מיליון, כן, באדיס
אבבה. עיר ענקית.
עיר קטנה.
יש מטרו?
יש מטרו.
אתה מבין? ובתל אביב אין.
יש מטרו.
טוב, 6 מיליון, אפשר לשנע את הדבר הזה, זה טירוף. אז רגע, אז המון נושאים עלו, אז אמרנו ביצים זה באמת חומר גלם שמשתמשים בו הרבה. מה, עוף משתמשים יותר מבשר?
באתיופיה בכלל, אני חושב שזה בגלל שרוב יהודי אתיופיה היו רועי צון וחקלאים, אני חושב שהבקר, הצון שהיו מגדלים, זה היה הולך בעיקר לכסף, כאילו, זאת אומרת, ונוצר איזה אולי עניין שיאללה, עכשיו מה שאני יכול להתמודד זה העוף, וזה העניין החגיגי. זה גם משהו שמופיע הרבה פעמים באתיופיה. אני אישית חולה על העוף, זה התבשיל הכי אהוב עליי במטבח האתיופי, הדור ההוא. אין לזה מתחרה לדעתי.
אתה מגיש וריאציה שלו בארוחה.
נכון מאוד.
אחת המנות העיקריות. זרקת פה מקודם ככה בקטנה, ובשבת לא אוכלים בשר?
לרוב, כמובן שפה בארץ הדברים משתנו קצת וזה, אבל לרוב, לפי מה שאני מבין מהאנשים ומאבא שלי ומההיסטוריה, אוכלים בעיקר קטניות, דגנים וסלטים.
אוקיי.
או באמת ירקות מבושלים שכבר שיכולים להחזיק אולי מעמד מיום לפני, כזה.
אוקיי. אולי בגלל היעדר קירור.
בדיוק.
ואמרת סלט, אנחנו מכירים פשוט תבשילים.
נכון.
במטבח האתיופי מכירים תבשילים.
תבשילים.
אוכלים סלטים ירקות טריים?
יש כמה סלטים נפוצים, לא סופר נפוצים, אבל נפוצים. אפשר לראות את זה. אפשר לראות את הסלט שהוא מבוסס על עגבניות פלפל חריף. זה סלט שאפשר לראות בהרבה מקומות באתיופיה. כרוב למיניהם, זה כל מיני, באמת כרוב עם קצת בצל סגול וזה, אבל לא יותר מזה. לא ראיתי משהו שהוא באמת, אוקיי, סלט כארוחה. חוץ מביום שבת בבית יהודי אתיופי שבאמת רואים סלט ולחם, הרבה לחם בתוך הדבר הזה, עם חריף והיוגורט כמובן.
זה מדהים, אמרת סלט עגבניות ופלפל חריף, ובאמת כן. גם תערובות תבלינים חריפות,
כן.
שפנויות על איזה פלפל צ'ילי כזה או אחר, לא כן. חסר, זה נורא טרי. זה הגיע מגילוי אמריקה.
כן.
זה הגיע לאירופה, ומאירופה זה הגיע לאתיופיה 300 שנה, 200 שנה, כמה כבר זה יכול להיות.
כן.
זה כל כך טרי, וזה כל כך חזק בתרבות.
נכון.
מדהים.
ממש.
מעניין גם שמה קוראים לסלט עגבניות ופלפל חריף, סלט מוטי.
סלט מוטי.
גדול.
אז אמרנו שבסלטים הטריים יש עגבניות, ויש כרוב, ויש בצל, ופלפל חריף. מה יש בתבשילים? איזה ירקות בכלל נראה במטבח האתיופי?
וואו.
אין מלפפון בסלט?
לא. כמעט ולא רואים מלפפון באתיופיה, זה משהו מדהים. זוקיני אתה יכול לראות בערימות, וזה כשאומרים להם, נגיד, מה זה מלפפון, אז אומר, היי, זה דומה לזוקיני. זה כזה.
זה כזה, אבל לא מבשלים.
כן.
מעניין אם הזוקיני הגיע כהשפעה איטלקית.
נגיד, יש שם כמה השפעות איטלקיות שנשארו בצורה כלשהי, ונגיד, פסטה עם ברברה, זה... פגז, ואמא שלי עושה את זה הכי טעים בעולם.
פסטה עם ברברה.
כן, פסטה, כאילו, וואו,
איזה טעים. פפרונצ'ינו כזה.
איזה טעים זה, וואו.
נשמע טעים.
נשמע טוב.
טעים, 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 טעים. הרבה עגבניות וחריף, וואו, טעים.
הרבייטה. תראי כמה, שוב אני אחזור לזה, כמה חשוב לנו הרבה פעמים לתרגם למונחים שאנחנו מכירים, לקבל רפרנס, כי אם באמת פסטה עם ברברה, ובטח עם מה מזוקקת או משהו כזה, והעגבניות, מה יש שם?
כן, כזה.
הרבייטה אתיופית, כאילו, זהו.
עשית לזה...
טעים בטירוף, זה סיר טעים.
רגע, בוא נחזור לירקות, אז אמרנו שזוקיני יש, מה עוד?
נכון, ובתבשילים את תראי הרבה ירקות שורש, למיניהם כמו גזרים, בטטות, תפוחי אדמה, דלת, זה כוכב במטבח האתיופי, מנגולדים, כאילו כל מיני משפחת הקייל, אפשר לראות שם. כרוביות, ברוקולי, כזה אפשר לראות מלא.
יסבי
טיבול פחות, אין בזה שימוש כמעט בדברים, אולי יותר משתמשים בזרעים שלהם. זאת אומרת, זירי כוסברה כאלה ממש משתמשים בזרעים שלהם, פחות להשתמש בדבר עצמו, בירק עצמו, בעלי עצמו. כן, כאילו הכל כזה, בתבלינים היבשים עושים את העבודה במטבח האתיופי.
כן.
כאילו נגיד המקרר של לוקסי, שאצל לוקסי כל התבלינים שלו מסודרים על המקרר. לא, הם מסודרים כאילו במגנט, הם ממוגנטים לדלת של המקרר כזה. אם היית גר באתיופיה, היית צריך לקנות מקרר יותר גדול.
כן.
לא הייתה ברירה.
חשוב ברירה. שנדבר על תבלינים, הזכרנו והזכרנו, אז נראה לי שבוא נצלול קצת.
בהחלט.
כן.
תערובות התבלינים, בוא נתחיל עם הברברה.
אוקיי.
הכי נפוצה, הכי מוכרת.
נכון. היא מוכרת גם, בעיקר בגלל שהיא גם יצאה חוצה מאתיופיה, והיא לא קשורה ליהודים. כאילו, היא כן קשורה, אבל היא לא התערובת הפופולרית. עכשיו, רואים את זה הרבה בתוכניות בארצות הברית.
מוכרת בעולם.
נכון, היא מוכרת בעולם, בגלל זה שהיא יצאה באמת, לא יודע, בקנדה אפשר לראות את זה, בארצות הברית אפשר לראות אותה. ברברה זה בעצם פלפלים. התרגום הישר זה פלפלים, וזה פלפלים
מטובלים. יש קשר בין ברבר לפפר נגיד, מבחינה לשונית אולי.
אולי, מעניין אפרת.
תן לה לגלות מאיפה היא מילה, היא שם.
וזה פלפלים מטובלים בעצם, תערובת של פלפלים, כאילו הדבר שם זה בעצם פפריקה חריפה מטובלת, היא מטובלת בהל שחור, זירי פיגם, כמון לבן אתיופי, זה נראה משהו מוזר כזה קטן, אני אביא לכם בהזדמנות. בזיליקום אתיופי.
זירי בזיליקום.
כן, זירי בזיליקום, אבל גם בעלים משתמשים בכמה מנקודות, אבל לאו דווקא שימוש קילונרי. אז זירי בזיליקום האלה, והל אתיופי כמובן, שזה נראה מופיע בכל מקום.
מה זה הל אתיופי?
הל אתיופי הוא נראה כמו זירי כוסברה, רק בשחור, והטעם שלו הוא א', הוא עוצמתי בטירוף בהל הזה שאתם מדמיינים.
הוא בעצם הזרע הפנימי של המעטפת של ההל.
כן, המעטפת של ההל נראית כמו איזה גוז מוסקט כזה שפותחים אותו. בפנים יש מלא מלא כמו זירי כוסברה, רק בהל, שחור. ואם תיתנו לזה ביס, זה יהיה כמו מנטה בפה. זה כאילו, זה מקרר את הפה בקטע מטורף.
וואו.
וכשקולים ותוכנים את זה, כל דבר עובר כליה ותחינה במטבח הזה, אז זה פותח, וואו, זה מטורף.
איזה מוז... זה כאילו, מנטה זה מצד אחד משהו מרגיע, מצד שני זה משהו שהוא גם חריף, וזה כן. כאילו עוד אלמנט של כאילו חריפות אחרת.
כן.
וואו, זירי בזיליקום זה מעניין. אני לא כן. ראיתי שימוש בזירי בזיליקום, חוץ מהמטבח במטבח ההודי והפרסי.
נכון.
משתמשים בזה, במשקה שלהם.
נכון.
בפלודה. אז זה ברבר, שבעה תבלינים.
כן.
וכאמור, כל בית עושה את זה קצת אחרת, כאילו ביחסים?
כן, כן, כמובן. יש כאלה שגם, תיאת, עושים את זה עם פפריקות מאושנות למיניהם, שזה ממש, אני מת על זה, אני גם אוהב להוסיף את זה, אמא שלי לא סובלת את זה, אני חולה על זה. וזהו, זה לגבי הברבר. בגונדר, זה נקרא ביטן, וזה שונה בשמות, וצ'ו, שזה משהו שמזוהה בעיקר בצפון אתיופיה, באדיס, אם תבקשו צ'ו, אתם תקבלו מלח.
אוקיי.
מלח.
מלח.
כן, כאילו ככה, זה משהו אחר, זה... באדיס יש להם אמרית שהם הרבה, עם הרבה סלנגים, אז מלח נקרא טירה צ'ו, הסלנג זה צ'ו. אז אם תבקשו צ'ו באדיס, כנראה תקבלו מלח. אבל המחית תבלינים פשוט סופר עוצמתית, היא 12-13 תבלינים בקלאסיקה, יש כאלה שילכו על 17 תבלינים. הדברים, אני אקריא לכם, רגע, אני אקריא לכם את המרכיבים.
לזכור 12-13,
כן, כן, זה.
מאסטר שף אתיופיה זה לזהות מה יש בתוך הצ'ו. אתה מכיר את המשימה שלהם שהם צריכים לנחש מה יש בתוך המאכל?
הבולונז של אייל שני.
וואו, ממש.
תמיד הבולונז של אייל שני.
אז זה מתחיל ככה, שימו לב. הל שחור, תן אדם, שזה בעצם הזירי פיגם, בסובלה, זה הבזיליקום, כמון אתיופי, נקרא נצ' אזמוד, אבקת בצל, שום יבש, פלפל שחור ארוך, קצח קלוי ותחון, קינמון, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, פפריקה מאושנת, ציפורן, חילבה וג'ינג'ר טרי. תחון, שזה בעצם וואו. נוצן את, את הפייסטיות כאילו הדבר הזה. כל הדבר הזה תוסס בסוף, כאילו המטרה שלו להישאר בחוץ, וכל פעם ניצר איזה פטריה ומערבבין לי בפנים, והדבר הזה גם תוסס, אז יש איזה אלמנט גם של תסיסה וסופר מעניין, כן. אז זה חריף, מאושן קצת, טעים, טעם, משגע.
בארוחות שלך אתה פשוט מערבב את זה עם חמאה, ואנשים עורכים את זה עליכם, וזה חמאה פסיכית.
חמאה נורא טעימה. יש משהו ב... השילוב של זה עם חמאה הופך את זה למשהו שהוא מוכר לא מוכר, כן. מוכר אבל אקזוטי.
כן.
נורא קל להתמודד עם חמאה מטובלת.
כן.
אבל פתאום זה תבלינים שאתה לא בדיוק מבין את השילוב.
כן. בשתי התערובות, גם בברברה וגם בצ'ו, יש פיגם.
נכון.
תבלין שאנחנו בארץ כמעט ולא משתמשים בו.
אגב, הוא היה נפוץ פה בארץ, כאילו בעבר. גם העלים עצמם נפוצים פה. זה היה נראה לי איזה עשב, כאילו מקומי כזה.
כן, מה שטרנדלך, כשהיא הולכת והיא מוצאת פיגם, היא פשוט בצרכות של עושר.
אני גר בשכונת שפירה, יש שם מלא, אני פשוט מגיע חלים, ומה שאני רוצה עם זה. אז הלה הזה הוא גם, משתמשים בו הרבה באתיופיה, גם נגיד להוסיף אותו לתוך סחוג אתיופי שנקרא הוואזה, תוכנים מזה ומשתמשים בזה עם הפלפלים. זה נותן טעם מריר, אבל ארומטי. יש לו משהו מאוד, הוא מאוד מריר, אגרסיבי, אבל הוא ארומטי בטירוף. הזרעים שלו מטורפים, זה לא הזרעים, זה הפרחים שלו, זה כזה, מייבשים אותם, ואז
כאלה.
כן, ואז קולים איזה תוכנים, ואז נוצר איזה משהו סופר מעניין. אני חולה על זה, ממש.
על צ'וק.
על הפיגם.
על הפיגם.
על הפיגם, ממש. אני עושה איזה שימוש רחב, ועל הצ'וק כמובן, זה המלך.
ואז יש לנו את האליצ'ה?
האליצ'ה היא תערובת צהובה. Okay, כל מה שעכשיו ציינתי, הברברי והצ'ו, זה אדום כזה, עולמות האדומים חומים, והליצ'ה זה תערובת צהובה, היא תערובת שהיא עדינה יותר, היא יותר נועדה להיות באמת לבשל ירקות או קטניות, ולעשות איזה משהו עדין כזה.
אז מה יש בתוכה?
יש בה קורקום, יש בה ג'ינג'ר, שום, הל, פיגם, וזה התערובת.
כן.
כאילו, שם זה נגמר, יש כזה, אני מאוד אוהב להוסיף שם זירי כוסברה, כמו שאימא עושה, טעים בטירוף.
תערובת סולידית. כן. היא יותר סולידית, יש בה משהו כן. טיפה פחות...
כן, יותר פחות בועט, כאילו
פחות
זה.
בועט. פחות חריף.
כן. והיא גם עוברת התססה, לא, כי אין בת הג'ינג'ר לא, הטרי בעצם. כן. מעניין כל העניין הזה של התססה. אני חושבת שזה... קודם כל, האקלים החם בהרבה אזורים, או הטרופי, מאוד קל הדברים ליצוס.
פשוט,
אם הם לא במקרר, הם מתקלקלים הרי, אז קלקול פירושו סוג של תסיסה, וזה לוקח אותנו לדבר הכי בסיסי במטבח האתיופי, האינג'ירה.
נכון.
כולנו מדברים על התססות, ופתאום יש פה את הלחם הכי מוצס שיש בעצם.
וואו, אני לא חושב שנתקלתי בלחם כל כך מוצס, באמת, כל כך תוסס, כל כך... בוא נדבר רגע על אינג'ירה. האינג'ירה ברוב אתיופיה מכינים אותה מקמח טף, דגן שגדל באתיופיה, דגן שלא מאכיל גלוטן.
90% מכל הטף בעולם מגיע מאתיופיה.
90% מהטף בעולם מגיע מאתיופיה?
כן, כן. היום גם מגדלים אותו בארץ אגב.
כן, הצליחו לגדל את זה בכמה נקודות. בגלל שיש לאתיופיה אקלים מטורף, מינרלים מטורפים וגבהים באמת משוגעים, והטף עצמו הוא כל כך קטן, או אפילו, כאילו, אי אפשר להפריד אותו, הטף הוא מלא, סבבה? כאילו, יש כמה סוגים של טף, בוא נדבר רגע על טף, יש טף לבן, טף אדום, טף חום, ויש מה שנקרא סרגניה. סרגניה זה שילוב של כולם ביחד
סרגניה?
כזה. באמרית אומרים סרג זה חתונה, אוקיי? אז אני חושב שכאילו בגלל שהם השתלבו או משהו כזה נוצר את זה.
באנגלית אומרים סינרג'י.
כן, כן. מאוד דומה.
זה מדהים, זה גרגר שהוא בעצם עגול, קצת מזכיר כי נוע, אבל הוא הרבה יותר קטן.
פי עשר קטן.
שליש מילימטר, כאילו משהו.
קטן, קטן, הוא נראה כמו חול, אם זורקים כאילו הרמה זה חול, נראה כמו חול.
כן.
כזה. איזה תוכנים, ואז מתסיסים. עכשיו, התססה בערך 3 ימים, באתיופיה יכולה להיות גם 5 ימים.
רגע, תוכנים את זרעי הטף?
כן.
ופשוט מניחים אותם להתחיל להתקלקל כביכול, להתחיל לצוס?
לא, עכשיו כאילו כן, האם עכשיו מוסיפים מים וזה, כאילו כדי להכין את הבצק עצמו. זה רק עם הטף ומים, ונותנים לזה לצוס. בדרך כלל יש מחמצת אם, שנקראת אירשו, זה הבסיס, זה מתניעת הדבר הזה, וזה בעצם שאריות של הבלילה הקיימת שנוצרה בסוף. הכנו אינג'רה, שאומרים 10%, זה המחמצת שתתניע לי את האינג'רות הבאות שאני אכין.
מה שקוראים באפייה המערבית ביגה. בעצם, נכון? הפרשת חתיכת בצק לפעם הבאה.
וככה נקרא את המחמצת, אירשו. עכשיו, הלחם הזה קיים באזור ה-2500 שנה, אולי יותר, וזה לחם שטוח. מלא בבועות, בועות באמרית זה נקרא כאילו עיניים, אמא שלי אם יוצא לה לחם בלי הבועות האלה תשתגע זה נקרא עיניים, העיניים לא יצאו מיינג'ר, זה משגע אותה. דבר הזה באמת הוא חמוץ בגלל שהוא עובר תהליך של החמצה, תססה, החמצה ארוכה, זה 3 ימים, כדי להשתלט על הדבר הזה זה באמת, זה טכניקה, מה זה קשה וצריך להתמיד ולהסתכל ולתת לה באמת את כל מה שצריך כדי שהיא לא תתקלקל, לא תהפוך להיות אלכוהול או לא יגדל בפטריות לא טובות. וזה קורה, כאילו בפעמים הראשונות שמכינים אינג'רה, פתאום אחרי יום הכל נהיה כזה רשת לבנה מטורפת כזאת ולא מבינים מה זה.
אמרת 5 ימי התססה.
כן.
זאת אומרת שבכל בית יהיה 5 שלבים שונים כאילו של...
בדרך כלל יש איזה כמה שלבים, או שמפרישים מהדבר הזה קצת לתוך המקרר, ואז כזה, בבית אתיופי ישראלי כרגע שאפשר לשים במקרר.
כן.
באתיופיה לפי שאני מבין, הם באמת מייצרים ביום יום שלהם אינג'רות, נגיד את הולכת ברחוב, ואת רוצה עכשיו, לא יודע, יש מישהי שמשווקת אינג'רות למסעדות, אז יש לה כמה מיכלים כאלה, הכחולים, זה החוויות האלה, אז יש לה כמה כאלה, והם פשוט ככה מייצרים להם יום אחרי יום כזה, עוד אינג'רה ועוד אינג'רה, והכל טרי, כל הזמן טרי. לתוך הדבר הזה...
כל יום מכינים אינג'רה חדשה?
כן, באתיופיה, את יכולה לראות את זה.
מה קורה לאינג'רה אחרי יום, אחרי יומיים, היא לא טריה?
תלוי איך שומרים את זה. יש טכניקה של שימור אינג'רה שהיא בעצם לגרום לאינג'רה להחזיק יותר זמן בחוץ, טריות וגמישות. הטכניקה נקראת אבסית. אבסית זה בעצם לקחת את הבצק של האינג'רה, המחמצת, ולעשות רוויחה של מחמצת, פשוט.
לבשל אותה.
כן, פשוט לקחת לזה, וזה מעריך חיים לאינג'רה. כן, גם נותן גמישות, גם נותן אופי, גם נותן ברק כזה לאינג'רה. והיא תשמר יותר טוב למשך 3 ימים.
ואז יש את המחוות המיוחדת.
זהו, יש מחוות, כן, מגוגו. מגוגו, סלש מיטד, תלוי איפה אתה נמצא.
אני שנייה, בתור אחד שפחות הופעה, בטח פחות ממך לוקסי. אחרי 5 ימים, מאכילים כל הזמן את הדבר הזה, מוסיפים לזה קמח, שפשוט 5 ימים זה עומד?
5 ימים זה עומד, מערבבים, כדי לא ליצור שלא יהיה שם איזה בעיות, מערבבים ומנקים את הדפנות, כאילו זה תופח, זה תוסס, זה עולה, ואז זה יורד, וכדי שלא ייצר פטריות או משהו כזה במסביב כל מה שעלה, צריך לנגב, לנקות, צריך להשקיע. ואז ביום 5 באמת, אם עושים אבסית, אז באמת עושים רוויחה, אם לא, מוסיפים איזה מים חמים, ואז נוצר איזה משהו ישיר, אבל חיי מדף קצרים יותר. האפייה נעשית על מחוות, מחוות שנקראת מגוגו, וזה מחוות סופר פרימיטיבית, יפהפייה, שאני חולה עליה. היא נפתחת, אני לא יודע אם איך יבינו את זה, אבל זה נפתח כלפי מעלה, יש איזה מכסה שמחובר אליו, מרימים, וזה חום מטורף.
כמו טוסטר כזה מבחינת.
כן, הפתיחה של זה, בדיוק. יש איזה רגליים, מחוות עגולה, גדולה, באתיופיה אינג'רות מאוד גדולות.
בעצם זה בסיס לכל הארוחה שמים על האינג'ר.
בדיוק. אז המחוות היא ענקית, שטח פנים גדול, ומחוות קרמית. אי אפשר לכוון לזה את החום. כאילו, נגעת, נסעת, זהו, זה חם, אתה צריך לדעת מתי, כן, אתה צריך לדעת מתי לעבוד עם זה. אם זה קר, נתפס עליך אינג'רה, וזהו, כאילו, אתה צריך לנקות והכל. כן, וזה מה שקורה באינג'רה. ואני חולה על זה, וזה כיף, וזה תהליך מרתק.
רגע, רגע, רגע. גם היום, בשנת 2023, המגוגו הוא כזה, או on or off, אין אופציה לטמפרטורה?
בהרבה בתים, יש את האופציה היום. היום הוציאו כל מיני דברים לשוק, אבל זה לא כמו לעבוד עם הדבר הזה. ואמא שלי לא מסוגלת לעבוד עם משהו אחר, היא מעדיפה להתמודד עם הדבר הזה.
והמחוות יושבת על אש גלויה?
לא, היא חשמלית, היא פשוט יש כפתור, מדליקים, וזהו, באתיופיה זה עובד על אש, באמת בהרבה מקומות יראו מחוות ענקית כזאת, עם מן איזה ערובה מסוימת, וזה עובד על אש.
אז בעצם יוצקים את הבלילה לתוך
כן, בלילה סופר דלילה, ממש.
מאוד דלילה.
מאוד מאוד דלילה.
היא מתחילה להוציא בועות ולא הופכים אותה.
לא הופכים. מוציאים ככה כדי לשמור על הרכות.
אז יש צד אחד שהוא חום, וצד אחד שהוא כאילו
בדיוק.
לחוכי.
כמו פנקק שלא הפכו אותו.
כמו פנקק שלא
אבל מלא מלא בבועות, מפותח בטעמים בקטע מטורף, וזה רק טף ומים, ואז הטעמים שנוצרים שם באמת הם עמוקים, חמוצים, באמת עניין שיכול ללוות כל התבשילים האלה, גם התבשילים בדרך כלל במטבח האתיופי הם נורא אגרסיביים, גם בחריף וגם בתבלינים, האינג'רה לדעתי התפקיד שלה בחמיצות זה כדי לאזן את הדבר הזה, כמו שאנחנו פה מוסיפים מיץ לימון לכל מיני תבשילים, אז זה באמת התפקיד של האינג'רה לדעתי, כדי לספוג הכל ולעשות את זה באמת עניין מאוד.
קמח טף זה סיפור מעניין, כי זה אתיופי, כאילו זה גידול שמגיע מאתיופיה, ועלתה קהילה מאוד גדולה מאתיופיה, הגיעו לישראל, אין להם טף.
נכון.
ולקח המון שנים עד שהתחילו לייבא את הטף באופן הגיוני ונורמלי, הרבה הבריחו אותו, המון שנים הבריחו טף לארץ, היום כמו שאמרתי מקודם כבר מגדלים טף בארץ, אבל יש סך הכל 3 קהילות שמשתמשות בו, זה האתיופים, שזה 95% מכל הטף בארץ נצרח על ידי האתיופים, זה דגן בלי גלוטן, אז יש את הצליאקים קצת, ויש את שוחרי הבריאות ש...
נכון.
אוהבים את שאר היתרונות שלו.
זה קמח מאוד 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 בריא.
נכון.
מאוד בריא.
אבל יש שימוש בכלל בקמח אחר באתיופיה?
או, ברור. אתיופיה היא גם מי שנגיד אני, ואין לו כסף לקנות קמח טף. אז הוא יעשה אינג'רה ממשהו אחר, מקמח תירס, מקמח חיטה, שעורה. התוצאות של הדברים האלה, של כל הקמחים שציינתי עכשיו, הן מאוד מאוד קשות. זה לא לחם פלאפי כמו האינג'רה. קצת יותר קשה, אין לו, אין להם.
כי הגלוטן תופס את הכל, לא?
גם תירס, אבל הקמח תירס הוא לא עושה את האינג'רה כיפית. אז יש את הקמחים האלה, שזה בעצם, הטף זה הבסיס של הדבר הזה. קמח חיטה, פופולרי מאוד, שעורה, תירס, קמח בננה.
קמח בננה.
קמח בננה.
מבננות מיובשות
ותכונות? מבננות מיובשות, כן.
וואו.
כן.
זה מתוק.
קמח בננה, הוא טעים בטירוף. קמח בננה ושיבולת שואל.
שיבולת שואל.
בריאות.
אבל בוא נדבר שנייה על המאפים שעושים מכל הדבר הזה. יש את הדאבו.
אז מבחינת מאפים, הדאבו זה הפופולרי שעושים מלחם, מחיטה בדרך כלל.
כן.
ויש את האימבשה, שזה לחם שטוח.
עכשיו בארוחה שלך, ומבחינת טקסטורה, הוא לחם, אבל הוא איפשהו בין...
אני עשיתי אכלה, אוקיי? של 2 לחמים פופולריים באתיופיה, שזה לחם הדאבו ואימבשה. בשה, זה לחם שטוח שאופים גם על המגוגו, אבל הוא לחם שטוח, קמח חיטה, ולחם שמרים. הרבה שומן, כיפי, אפשר לבצוע, ובדרך כלל גם עם טקסטורה כזאת, עם כזה כל מיני פאטרנים כזה, מעניין. והדאבו הוא הלחם בעצם שפים אותו בסיר.
הוא יותר עוגתי.
בדיוק, הוא לחם בחוש. כזה.
זה לחם שהוא קצת יותר חגיגי, נכון?
יהודים אוכלים אותו בשבת, ובאתיופיה אתה תראו אותו גם באירועים מסוימים. אז השומן והטיבול ביחד צר את האכלה, משהו אחר שאני יצרתי, אז גם הפלאפיות וגם הטיבול נלקחו משני הדברים האלה, אכלה לדאבו כזה.
אבל מה זה אומר לחם בחוש? מה זה פשוט כאילו...
לא לשים אותו, הוא לא לישה. האימבשה נגיד הוא לחם של לשים אותו, ממש מפתחים גלוטן על ידי לישה, והדאבו הוא דווקא לחם שעם הרבה מים, מערבבים עם כף עץ, ונותנים לדבר הזה לעבוד, והגלוטן מתפתח לבד, ואז אופים את זה בסיר. וזה,
זה נראה לי משהו קל כזה אפילו, כן. יחסית.
נכון.
אבל באיזה הזדמנויות אוכלים את הדאבו? כי אם האינג'יר היה בסיס שעליו אוכלים את ארוחת הצהריים והערב, מתי אוכלים את הדאבו?
הדאבו אוכלים אותו בעיקר בשבת, בחגים. זה באמת משהו שהוא מסיים, כי זה גדול, זה כאילו משהו שהוא מרשים. חתונות אפשר לראות את זה גם. אז לראות כיכר ענקית, סיר מיוחד, מאוד מאוד מאוד. כאילו כזה גדול, כבד, וזהו, זה רק באירועים מיוחדים ספציפית, הדאבו הזה, ממש...
מעניין למה, כי הוא לא לחם שמסובך לאפייה.
הוא לא מסובך, אני חושב שבגלל הנירות שלו, אני חושב שזה גם העניין הזה של לחלוק עם הרבה אנשים, את הדבר הזה, וזה גם כמו עליו מברכים, נגיד בשבת, יהודי טיפה, מברכים על זה, לא מברכים על האינג'רה, מברכים על דאבו, כדי לחתוך הכל כיכר ענקית כזאת.
בעצם, בכל תרבות שמכבדת את הלחם, לא נהוג לזרוק לחם. מה עושים עם השאריות של האינג'ירה?
עושים? אז יש מה שנקרא, שאני חולה על זה, יש אינג'ירה שנקראת אינג'ירה פירפיר. לקחת אינג'ירה ישנה, לפורר אותה, ולהכין איזה תבשיל חריף כזה, שמבוסס על הגווניות בצל כזה, ואז יזרוק לשם את האינג'ירה, ואת זה גם אוכלים עם אינג'ירה, אוקיי? את כל הדבר הזה, סבבה שזה. ועוד זה, אבל טעים בטירוף. אפשר לייבש אינג'רות, ולאכול איזה כמעין איזה פיצוח כזה, שזה גם ממש נייס וטעים.
קורטונים כזה.
כן, אבל ממש כמו קרקרים כאלה, שזה ממש כיף לעשות את זה, ומייבשים את זה אבל בחוץ כזה. בהרבה מקומות, באדאבו עצמו, משתמשים כדי לייצר בירה. כן, זה ממש מעניין.
בירה אבל... חזקה באתיופיה.
כן, הבירה הביתית, נקראת אלה, וזה בירה, לרוב שעושים אותה מלחם שהוא שעורה, עם קשוט אתיופי כזה, וזה ממש טעים, כבד, הארדקור, אבל זה טוב.
וואו.
עוד שימושים, יש ארוחת בוקר שנקראת צ'צ'בסה, זה בעצם לקחת אינג'רות מפוררות, או דאבו לצורך העניין, ולהקפיץ את זה יחד עם מקושקשת רקה כזאת, עם חמה והכל, וכזה ממש נייט, להרבב הכל בפנים, טעים.
כן,
בפרט זורחת.
כן, אמרת לי מקושקשת חמאה והלחם בפנים.
זהו, ויש עוד לחמים. יש לחם שנקרא קיטה. קיטה זה בעצם אפייה ישירה של לחם עגול כמו פיטה. כזה. הוא לא עובר הצסה, הוא לא עובר תפיחה, הוא לחם ישיר כזה. מכינים בצק, פותחים אותו וישר עושים אותו על המחבת.
אז הקיטה היא הפיטה.
כן,
קיטה היא הפיטה.
לא אמרתי מילה על הדמיון. יש המון 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 מילים שאמרת עכשיו לאורך הדרך, שמזכירות מילים אחרות קצת מהתרבות אפילו היהודית, עם העברית.
כן, כי זה שפה שמית, האמרית. אז האמרית והעברית, הערבית, שפות שמיות, ויש הרבה הרבה בסיס דומה. הרבה דברים, ממש הרבה.
מדהים. ואמרת מקודם, שעורה, יש הרבה דייסות?
הרבה דייסות, כן.
לארוחות בוקר או שזה כל היום?
יש, חשוב לציין את זה שבאתיופיה, יש צום של טבעונות, כזה. בימי רביעי ושישי, זה גם כנל אצל האריתראים, הנוצרים, לא אוכלים בשר.
ברביעי ושישי.
כן, לא אוכלים בשר. סבבה, אז הרבה דברים, מלא מנות טבעוניות וצמחוניות לזה, ויש חודש שהוא גם חודש של טבעוני. זה כמו רמדאן, בבוקר לא אוכלים כלום, בערב שעוברים צום, משהו טבעוני. אז בערב אוכלים משהו טבעוני. וכדי ליצור דברים שהם מסביעים לתקופה, למשך זמן ארוך, אז נוצרו מן איזה כמה דייסות מאוד מגניבות. דייסה אחת, לא דייסה, הייתי קורא לזה אולי, לא יודע איך לדמיין לכם את זה, זה נקרא גנפו. גנפו זה מקמח שעורה, ויש גם מקמח בננה, שהגרסת בננה היא סופר טעימה. זה לקחת בצק רווח כלשהו, סטייל פולנטה, נעשה כזה, ולעשות בסוף מהדבר הזה, מכל הבצק הזה, מן ארגש, אוקיי? ארגש כזה, בפנים לשים את תבלינים, כמו ברברי או צ'ו, על זה חמה מזוקקת, ואיזה גבינה מסוימת. את כל הדבר הזה אוכלים כאילו, וזה נמס, וזה מתמסר, וזה כזה...
נשמע טעים.
משהו שלא רואים כמעט בכלל, וזה אחד הדברים הטעימים, ממש,
וואו,
ממש, ממש.
נשמע עדין גם.
כן, טעים, הוא... טעים, 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 זה בצק רווח כזה שאוכלים אותו.
גנפו?
כן, גנפו.
גנפו.
כן.
בוא נדבר קצת על קטניות.
קטניות, כן.
דגנים דיברנו, קטניות.
כן.
מה נראה, עדשים, שועית?
אפונה?
עדשים, שועית, אפונה, פול, עירו, חומוס עירו הרבה, והחומוס האתיופי הוא שונה מהחומוס שאנחנו מכירים פה. חומוס באתיופיה נקרא שימבירה, וזה גרגיר קטן, אדום, חום, כזה, גרגיר טעים בטירוף, כאילו הגרגיר במוצר, במצב עצמו, מקטניות בדרך כלל, או שעושים מהם קמחים, או שמבשלים אותם לתבשיל של קטניות, או שעושים איזה מין פיצוחים, מבשלים, מייבשים, קולים את זה על מחוות ככה, ועם תבלינים, וזה נקרא קולו, כל מיני מיקס של כל מיני קטניות. כאילו זה יכול להיות גם חיטה, זה גם נקרא קולו, זה פיצוחים, וזה הרבה פול או חומוס שהם באמת כזה מטובלים. מנצ'יז כזה.
נשמתיים.
כן.
אמרת חומוס, יש את הקמח שורו.
קמח שורו, כן.
שהכנת ממנו, זה מצחיק. בעצם לוקחים את הקמח
חומוס.
חומוס, מבשלים אותו קצת, ואז טוחנים אותו, מייבשים אותו וטוחנים אותו?
כן, מייבשים אותו, טוחנים אותו, נוצר קמח, את הקמח עצמו מטבלים.
הקמח עצמו הוא מטובל.
בדיוק.
במה מטבלים אותו?
בכל מיני תערובת תבלינים, כאילו, זה לאו דווקא תערובת, זה יש כל מיני בזיליקום בפנים, ג'ינג'ר וכאלה, והקמח הזה מוכן לעבודה.
אוקיי.
אני קורא לזה מנה חמה.
מנה חמה. ואז בעצם יש לנו קמח, שמה שאתה עשית איתו בארוחה, זה פשוט לעשות ממנו ממרח. חומוס,
חומוס,
כן. חומוס, חומוס, חומוס. וזה היה אחד החומוסים הכי חלקים, הכי טעימים, הכי רכים, הכי
yes.
מושלמים שאכלתי, כי הוא עשוי מקמח, אז הוא חלק, אז הוא קרמי, אז הוא, וואו, זה היה טעים.
Yes.
מה עוד עושים עם זה?
בדרך כלל את השירו שציינת עכשיו, עושים מן דייסת חומוס כזה, לא דייסה, משהו יותר נוזלי, יותר ממה שאתה מכיר, שאני עשיתי. שמים את זה על אינג'רה ואוכלים, וזה ממרח טעים, רצח, ובאתיופיה מגישים את זה כמובן עם חמאה מזוקקת, אבל בתוך כלי חרס כזה, שהוא רותח, כאילו רותח, אתה מבשים אותו על גחלים, שמים אותו בתוך כלי חרס כזה, ומבשים שם את השורו, בסוף שמים כאילו תואפות של חמאה מזוקקת, חריף, ואתה פשוט לוקח אינג'רה, טובל ואוכל, וזה...
בדיוק מה שחשב.
חומוס עם חמאה מזוקקת וחתיכות של פיטה.
טעים, 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 טעים.
לא, תקשיב, החומוס הזה באמת מיוחד, כי כאילו יש לך את הזיכרון של הטעם של החומוס, אבל זה חלק, זה קרמי, זה כאילו מבחינתי לשים את זה כרוטב על כל סלט גם, מבחינתי לאכול את זה ככה.
כן.
נכון?
כן, כן.
יס.
החלקות היא חלקות של טחינה, ממש כאילו...
נכון.
ממש קרמית.
וכתיפתי.
כתיפתי.
הם כבר רעבים, המאזינים שלנו.
כן, יס.
דיברנו קצת על בשר ועוף מקודם, אבל אמרנו גם שלאתיופיה אין מוצא לים.
נכון.
אוכלים דגים שם?
לאתיופיה אין ים, אבל היא מבורכת באגמים, מלא. ויש שני אגמים מרכזיים ממש גדולים באתיופיה. אחד זה אגם דנה, ששם מתחיל הנילוס, והשני נקרא אגם הוואסה. שזה צד שני של אתיופיה. באוואסה אפשר לראות צנה מטורפת של דגים, דגים נעים, שזה משהו שלא רואים וואלה. בדרך כלל, כאילו באתיופיה, או בכלל ההורים שלי, אוי ואבוי. אבל שם זה סצנה ממש מדליקה, ואתה הולך לשם, בטיילת, באגם עצמו יש מלא היפופוטמים, אתה שקרה, זה אטרקציה שם להיכנס עם איזה סירה, ואתה יודע, לראות היפופוטם מימין ומשמאל, כזה, כשאתה רוצה לאכול, אתה יוצא רגע מהאגם, אתה הולך לבית קפה, למסעדה, מה שיש שם, אתה מזמין את מה שאתה רוצה להזמין, אין מקררים במסעדה הזאת, אוקיי? אז יש להם פשוט באגם, מוצאים לך דג, ואז אתה לא מבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן לאוכל להגיע.
אבל
כן, אז הוא מביא לך דג, אתה מבקש דג מטוגן, שני מנות פופולריות שם, זה הדג מטוגן בשמן, ואז מגישים לך כאילו כזה מן רוטב חריף מעל עם לימון, ליים, אגב, הלימון באתיופיה זה ליים, ומגישים לך כזה, והמנה השנייה זה פילטו, פילטו זה דג נע. סשימים כאלה, מגש שלם של סשימים.
זה דגים של מים מתוקים בעצם, נכון? זה קרביונים, זה ספמנונים.
בדיוק. וזה מה שאוכלים שם, וזה מטורף.
זה קטע.
כי זה טרי בטירוף.
כן.
טרי בטירוף.
אין כאילו טריות כזאת. אין טריות, כאילו פשוט מוציא לך את זה.
כן, אני אומרת שגם אם דגים של אגמים, של מים מתוקים, הם מבחינתנו פחות מומלצים לסביץ', שאנחנו אוהבים את הדגים של המים המלוחים, כשזה יוצא הרגע מהאגם, זה...
אין לזה מתחרים.
אין לזה מתחרה.
זה מעניין, אמרת, אמא שלך לא תאכל דג כלומר, באזורים שאין בהם אגמים, והם לא רגילים להוציא דגים מהמים, הם לא אוכלים דגנה. אבל הם כן אוכלים בשרנה.
בשרנה. נגיד, אמא שלי, להבדיל מאבא שלי, לא יכול לראות, אבא שלי לא מסוגל לראות בשרנה. אמא שלי היא חצויה בקטע הזה, אוקיי? היא יכולה לראות טרטר בקר, להגיד, אוקיי, זה טעים, אני אוהבת, אבל אם תעשה לה להגיד, סטייק מדיום, היא אוי ואבוי, אין כאילו, זה אחר לגמרי. עכשיו זה מצחיק, אבל כאילו זה הגישה, כאילו לא עושים נגיד סטייקים כאלה באתיופיה, יש מנות מוקפצות על באמת באיזה ווק כלשהו שנקרא טיבס, אבל גם את זה הם מבשלים כאילו עד הסוף. וטרטר בקר נקרא קיטפו באתיופיה, וזה טרטר בקר טעים, מטובל גם בחמה ומוגש עם גבינה, טעים בטירוף.
עשית לנו גרסה שלו בארוחה.
נכון מאוד.
על, עשית כמו טאקו קטן.
עם ג'רק.
מדירה. ועליו הבשר ענה, ומעל זה היה הרוטב הצהוב הזה, מה זה היה פשטן?
נכון, או... ממרח פשטן כזה.
ממרח פשטן, זה היה שילוב.
והיולי.
והיולי לימון, עם תפוחי אדמה. עם תפוחי אדמה מתוגנים, מה?
את צלחתת את זה בכלל, לא?
סייעתי לצלחת, ואז הרגשתי שזה צריך שלם לי בקיטפויים, תקעתי חמישה.
אוקיי.
אז דגים. פירות ים אין כמובן, כי אין ים.
נכון.
למרות שאנחנו דיברנו בפרק הצדפות, יש צדפות של מים מתוקים, אבל זה נראה לי איזוטרי לחלוטין.
אבל גם לא, גם בלי קשר לזה, היא מדינה נוצרית, אוקיי, אתיופיה, אבל לא אוכלים פירות ים, לא אוכלים חזירים. אין כאילו...
נכון, גם בנצרות האתיופית...
יש בה הרבה השפעות מהיהדות. הרבה, הרבה יהדות.
חזיר מוקצה.
כן.
מהיהדות.
בשלושת הדתות כאילו מוקצה שם. מעניין.
מאוד 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 מעניין.
כי זה חיה שכאילו יכולה לחיות שם באופן טבעי.
כן.
כן.
יש שם אקלים מאוד מגוון, יש שם אזורים שהחזיר יכול לחיות, אבל לא. בוא נקפוץ לסיום הארוחה, כי הזמן שלנו, וואו וואו, רץ לנו מהר מאוד.
יס.
קודם כל קפה.
יא.
שאפתח פרק. בוא נפתח פרק חדש, קפה באתיופיה. וואו, וואו. מה נגיד עליו מהכל?
וואו. קודם כל מי שלא היה באתיופיה, ומי שלא היה בתוך בית אתיופי, וקיבל אירוח של קפה אתיופי, חייב לעצמו את הדבר הזה. אירוח של קפה אתיופי זה מדהים. כי אתם מקבלים קפה בצורה הכי טריה שאפשר לקבל. לא לקנות שקית קפה קלוי שויקמו לך איזה, ואז זה קפה טרי. טרי, אני מדבר, עכשיו קלו אותו. עכשיו, בזה הרגע. הגעתם לתוך בית אתיופי, הכנסת אורחים, קולים קפה. קולים קפה ירוק. ירוק מההתחלה, קולים לך, יש ריח מטריף בבית.
זה ממש טקס.
כן, מטריף בבית. ובזמן שהקולים נקלים, מברכים, בדרך כלל אבא מברך, ויש הכנסת אורחים מאוד חגיגית וצנועה, אבל היא כיפית והיא מהממת, והקפה סופר טרי ועם פופקורן טוב, או עם איזה חתיכת לחם ודבש, כאילו זה מדהים.
פופקורן טוב.
כן, קפה ופופקורן.
אין קינוחים.
אין קינוחים במטבח האתיופי.
כאילו הקינוח זה פופקורן?
כן.
איך הגיעו לפופקורן מהכל?
יש להם טירס.
הרמות של טירס.
טירס עגבניות, פלפל חריף, הכל.
בסדר, אבל מכאן ועד שהפופקורן יהפוך להיות הליווי לקפה, זה משוגע.
אנחנו לא עושים את החיבור הזה.
לא.
אבל זה מאוד מאוד, זה משתלב, אני ממליץ לך לנסות כל מי ששומע.
תן לי לנחש, הפופקורן עם חמה.
נכון. וטעים.
עד כה לא היה מאכל אחד שאין בו חמה, ואני כל כך אוהבת את זה.
זה טעים, 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 טעים. כי זה השומן העיקרי באתיופיה, כאילו זה פשוט, זה לא שומן בקר, אם לא, זה חמה.
זה חמאת בקר?
לא, לא. כאילו, אם משתמשים בחמה, בדרך כלל רואים צון, כאילו חמה של צון. כאילו, הרבה הרבה פעמים רואים את זה.
כן.
כן, וזה אחר, זה טעים, זה כאילו, פשוט טעים.
אז אין קינוחים במטבח האתיופי? אין שום קינוח?
אין שום קינוח, אלא אם כן אתה הולך לאזור שהוא האזור המוסלמי, שציינתי מקודם, שנקרא הרר. שם אתה יכול לראות השפעה מהעולם המוסלמי, אתה יכול לראות בקלאות למיניהם, אבל שוב, עם כל מיני דברים שקשורים לאתיופיה, סום סום בוטנים כזה. לא, לא, אין, כאילו לא פיסטוקים או זה, אבל, וזה ממש מעניין לראות את זה, כי כשאני הגעתי לשם, הופתעתי בטירוף מזה שיש להם סצנה אחרת לגמרי. אז לא, אין קינוחים במטבח הזה. המקסימום שתקבל זה, פרי זה ארוחה, זה לא, זה אפילו לא קינוח.
אז אם בא משהו מתוק, או שלא בא משהו מתוק.
דבש, חתיכת, כן, אפילו חלת דבש לאכול ככה.
אז הדבש האתיופי זה קטע קטע.
קטע רציני.
רגע, 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 רגע.
מה?
אם בא משהו מתוק, אז דבש. סוכר. סוכר זה דבר נורא 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 משמעותי,
נכון.
כמעט בכל המדינות בעולם.
נכון.
כמה הוא קיים במטבח האתיופי?
לא משתמשים בסוכר בבישול, בשום
מטבח בריא.
בשום צורה.
וואו.
כן.
אוקיי, עכשיו אני יכולה לדבר על דבש.
עכשיו את יכולה לדבר על דבש.
איזה דבש?
יש כמה דבשים מאוד מיוחדים שם.
אני אגיד שכשאני הייתי באתיופיה, אני גם לא ידעתי בכלל שום דבר על דבש אתיופי, אוקיי? כשהגענו לשם, אז הלכנו לכפר של אבא. אוקיי? אבא שלי נולד בכפר מאוד בצפון אתיופיה. וגענו לשם, לבית של חברים שלו, כשהיו עוד שם, ועדיין חיים מתפקדים, בני 90. הערכו אותנו, זה היה בדיוק על התקופה של הצום, שאמרתי שיש את הטבעונות, אז לא היה מה לאכול יותר מדי. הגישו לנו אינג'רה, עם כמה, אפילו עם תבלינים, פשוט לאכול ככה, כי הכנסת אורחים חייב לתת משהו, אבל בסוף הארוחה קיבלנו קפה, שהיא, האימא שם, בת 90, קולה ו... פשוט עם מכתש ואלי עושה לך קפה הכי טרי שיכול להיות עכשיו מיידי, והגישו לנו פשוט דבש ליד מהבית שלהם, יש להם כמה כברות, ופשוט הוציאו דבש, ושמו את זה לנו על צלחת. עכשיו חשוב לציין, אבא שלי חולה סכרת, אבל כשהוא ראה את הדבר הזה, הוא פשוט ירד, ירדנו על קילו של דבש, אני והוא, על חלת דבש פשוט אוכלים, וזה היה דבש שלא הבנתי מה זה הטעם הזה, לא הבנתי למה הוא כל כך שונה לי מכל דבש אחר שטעמתי בחיים, והצבע היה נראה לי מוזר.
מה היה הצבע?
הצבע היה בהיר כמו יין לבן, אוקיי? משהו וואו. כזה. דבש לבן, אוקיי? והטעם הוא, אפילו קצת יש לו נגיעות חמוצות, ויש לו טעם קצת אסבוני וקצת ונילי, וזה הדבש האתיופי. יש להם עוד דבש שנקרא טזמה, שזה דבש שחור, אוקיי? דבש שהוא סופר מיוחד, קשה לשים עליו יד, כדי להביא אותו לפה לארץ, צריך שמישהו יבריח את זה. זה ממש כזה.
שחור בצבע?
כן, שחור בצבע. דבש כהה, שחור.
מאיזה כזה. פרחים עושים אותו?
אני לא יודע להגיד מאיזה פרחים, אני יודע שהוא גדל מתחת לאדמה. זה דבש...
מה? תעצור רגע. מה זה?
דבש שגדל, כאילו הכוורת היא מתחת לאדמה.
דבורים okay? בתוך
זה,
האדמה.
בדיוק.
כמו תרמיטים.
בדיוק, זה דבורה ללא עוקץ. זה דבורה ללא עוקץ. ש...
צריכה להגן על עצמה.
בדיוק. היא צריכה להיכנס לכוורת שלה מתחת לאדמה, די חור קטן מאוד, שהלקטים או הציידים שהם הולכים לחפש את הדבש הזה, יודעים לזהות איפה זה. יש איזה צמח שגדל באזור, והם הולכים לפי זה, וכאילו מבינים שהחור הזה, זה היה, אוקיי, וואו. זה דבורה שנכנסה לשם, וכדי לא לפגוע בכוורת, זה כמו, אני אדמיין לכם איזה עכשיו, זה כמו עמוד שדרה ארוך עגול, שנכנס לתוך האדמה, וכדי לעשות את זה, כדי להוציא את הכוורת, כדי לא לפגוע בה, צריך לחפור בצורה עגולה מסביב. מבינים את הקוטר בערך, חופרים מסביב, ואז מוציאים פשוט בשלמותו את הדבר הזה. אפשר לראות את זה ביוטיוב, זה מדהים לראות את הדבר הזה, נקרא טזמה. עכשיו, טזמה, הני.
אבל עצם ההוצאה של זה, זה לא כאילו...
עכשיו, יוצא מלא דבש למטה. כן. ברגע שמוציאים, שמים גיגית למטה, והכל מתחיל להתמלא.
כן.
והדבורים בורחות משם, אבל הן לא עושות כלום, כאילו אתה לא חייב אפילו לבוא לגן. כן, אין לך כלום.
אז... וואו, ואז הן פשוט מחפשות, כן, חדש.
וזה טעם משוגע, סופר בריא, כאילו משהו משוגע.
אין את זה בארץ, אתה אומר, אי אפשר.
זה, לא יודע, זה אחת לכמה זמן מישהו מביא את זה איכשהו, וזה מגיע בדרך כלל כזה עם איזה בקבוק קולה כזה, הברכה, זה כאילו להבריח את זה לארץ, זה כזה, וואו. וזה מיוחד וטעים ברמות שאי אפשר לתאר, זה שונה מכל דבש אחר שתכירו, הוא מתוק, הוא חזק בטעם שלו, מרוב שהוא חזק זה לא מרגיש משהו שהוא כינוח כאילו או מתוק, כזה שאנחנו משייכים לדבש, זה אחר, זה משהו פסיכי.
וואו.
אז זה הכינוח?
דבש שחור, דבש לבן.
וקפה, אז אמרנו, קולים אותו במקום.
נכון.
תוכנים אותו במקום במכתש ואלי. ואז מה, מבשלים אותו?
מבשלים אותו. באתיופיה יש כלי שנקרא ג'וונה, זה כלי חרס שמבשלים אותו בדרך כלל על פחמים, אז הקפה בדרך כלל מבשל על פחמים. בבית אתיופי, או שתעשו את זה על ג'וונה, ידליקו פחמים באמת בבית, וזה קורה באמת הרבה פעמים, ואתיופיה כאילו מלאה בפחמים, זה הקטע שלהם. קפה בכל נקודה, אין בתי קפה, אוקיי? אין בית קפה, אין עכשיו לעצור ריאה.
אין בית קפה.
אין בית קפה.
אני צריכה שיזמין אותי הביתה.
כאילו, עכשיו לא, יש לך בתי קפה שהם בצורה אחרת לגמרי. יש לך מן איזה סוכה ברחוב או משהו כזה, ומי שעומדת עם פחמים, מנפנפת, קולת הקפה, בעזרת איזה עץ או משהו כזה, באמת מרבבת, ויש ריח של פחמים וקפה, בכל מקום. סיפור אישי, פעם הלכתי לבנק באתיופיה, אין כספומטים בהרבה מהאזורים שם, אז אתה נכנס לתוך הבנק כדי למשוך כסף. יש תור ארוך, אוקיי? בתוך הבנק, אתה מחכה, לשאול כזה, מי שפותחת פחמים וקפה וככה, אתה יודע, אבל זה לגיטימי לגמרי, ושאתה חוזר לארץ, אתה מריח פחמים ותבלינים וקפה. זה ככה הריח שיש לך.
אתה יודע שהשימוש...
סוציאציה של פחמים וכסף.
השימוש בפחמים באמת מצריך גם הרבה עצים, וזה ככה זורק אותי לאיזשהו משהו שקראתי במהלך התחקיר, שהדהים אותי שאתיופיה היא שיאנית העולם בנטיעת עצים,
נכון.
כדי להתגבר על בעיית המדבור בעצם. הם נוטעים כל הזמן עצים בשביל להחזיר צמחייה.
וואלה,
כן.
איזה קטע.
כן. מה שנקרא, הם יכולים גם אנחנו פה.
לא, זה מדהים, כי כשאת מדמיינת את אתיופיה, עם החוסר ידע המשווה שלנו, אנחנו לא מדמיינת, זה מדבר כאילו בראש, אין שם עצים.
אנחנו, כן.
מדהים.
מלא עצים.
יש שם ג'ונגלים, כאילו זה, זה, כן. זה שזורים טרופיים, ואזורים, כאילו זה אחר לגמרי, זה מטורף. וחיות אקזוטיות, וחיות שמשויכות רק לאתיופיה, עם אזורים כאילו, שאין אותם בשום מקום בעולם.
לקראת סיום ככה, אני רוצה באמת לחזור, קצת לאיפה שהתחלנו. התחלנו בזה שאנחנו לא מכירים את הארוחה האתיופית, את שיטת הארוחה הזאת של האינג'ירה, עם כל המטבלים והכל. עד היום אוכלים ככה בבתים?
עד היום אוכלים בבית עם אינג'ירה גדולה, תבשילים עליהם, וסביב השולחן, בעצם כל העניין הזה של אינג'ירה גדולה זה כדי...
שכולם יוכלו לשבת סביבה.
יוכלו ביחד, כן, בדיוק. וזה גם מאוד מאוד חשוב בהכנסת אורחים לעשות אינג'ירה גדולה, כדי שיהיה, שנאכל ביחד.
כן.
זה מאוד מאוד חשוב, לאינג'ירה יש הרבה תפקידים חשובים בתרבות האתיופית, כאילו מעבר לאוכל. זה, יש משפט שנקרא, כאילו, בלינג'רוצ'ה, זה כאילו בעצם אחים שלי, אתה אח שלי או משהו כזה, זה חברות כאילו מעבר לכיתך אני אוכל, כיתך אני חולק את האינג'רה, זה כאילו, זה כזה.
כמו חבר לספסל הלימודים, חבר לאינג'רה.
אבל זה יותר חזק.
ברור, זה אכלנו מאותו המאסטינג, זה לאכול ביחד.
כזה.
ובמסעדות.
אז במסעדות מגישים את זה בדרך בכלי קש גדול שנקרא מסוב, אגב
מסובין.
מסוב זה
מסוב. זה מה שסימסת לי יום אחד, אמרת לי, תראי איזה מילה עליתי.
מסוב זה בעצם כלי קש גדול, שנועד גם להחסן את האינג'רה, אבל גם לאכול דרכו. כאילו האינג'רה באופן כללי, היא גם הצלחת, היא גם הסכום, היא גם האוכל. זה האינג'רה. והמסוב נועד באמת או להגיש את זה, או להחסן. ובמסעדות, את יכולה לראות שפע של תבשילים סביב זה, ואפשר לראות בתפריט, אופציה של נגיד דגים, או... בשר או דואן כאלה, אבל הכל מגיע על אינג'רה, לרוב.
כל זה לוקח אותי לזיקוק של השאלה, אולי האחרונה, innovation, אוכל יצירתי באתיופיה, אני רק לא, מה שאתה עושה, שלקחת את המטבח האתיופיה, ולהביא אותו לטכניקות עיליות, זה קיים במסעדות באתיופיה?
לא, לצערי לא, וזה בא ממקום של, אני חושב, אוכל יש לו תפקיד אחר באתיופיה. כמובן, יש את הדברים וטעמים ומחשבה אחרת. כאילו, תמיד כשאני שואלים את השאלה, זה לא משהו מוזיל מהדבר הזה, להפך, כאילו, הטכניקה והיצירתיות שיש להם כלפי אוכל, עושה זה מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שככה זה צריך להישאר ולעשות את זה בצורה הזאת. כמובן שיש עכשיו כל מיני מסעדות קטנות אולי כזה שמנסות לעשות איזה עניין, אבל... האוכל האתיופי יישאר, נראה לי אוכל אתיופי בגאווה שלו. כאילו זה מאוד מאוד עניין של גאווה, להישאר בצורה הזאת, באתיופיות, ללא כיבוש, ללא אוכל אחר מבחוץ. כאילו זה כזה.
מדהים. הגענו כמעט לסיומו של הפרק, אבל עכשיו אני בטוח שכולם רוצים לדעת, איך אוכלים את האוכל הזה.
איפה? איך ואיפה?
גם לאוכל שלי?
לאוכל שלך.
אז אני אגיד שהתחלתי לעשות ארוחות בחלל שנקרא רזיאל ביפו.
רזיאל 7.
בדיוק.
כן.
חלל מהמם, שיהיו שם כמה ארוחות, אני עושה שם את הדברים שלי, האוכל, נקרא לזה אוכל אתיופי במבטא ישראלי, הרבה דברים שלמדתי בבית, הרבה דברים שלמדתי באתיופיה, והרבה דברים שלמדתי דרך המסעדות שעבדתי בהן, ועדיין עובד בהן.
כן, עוד לא אמרנו עד עכשיו שאתה סושף של ג'ורג' וג'ון, אנחנו נראה בקטנה, איך לא אמרנו את זה עד עכשיו?
בין היתר, אני באמת סושף של תומר בג'ורג' וג'ון, ומקיים ארוחות אתיופיות, או פופ-אפים של אוכל אתיופי בסגנון שלי.
אז בקיצור, אם רוצים להגיע לארוחות שלך, נראה לי הדרך הכי טובה, זה פשוט לעקוב אחריך באינסטגרם, זה מתפרסם שם?
לגמרי.
אלעזר.
אלעזר, תמנו, מקף ארט.
מקף אמצעי.
לא, לא, קו תחתון.
אלעזר, תמנו, קו תחתי, ארט.
כן, ארט, בדיוק.
אומנות, אוקיי.
בדיוק.
טוב, ובזאת...
ובזאת...
בהחלט סיימנו.
רעבי מאוד.
יס.
סיימנו את הפרק. אלעזר, תודה ענקית שפתחת לנו דלת, זה לא צוער, דלת למטבח המשוגע הזה.
תודה לכם.
חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו היינו... היא הייתה בעצם, אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, כל זה כמובן...
אנשים קוראים לי ככה כבר ברחוב בגלל.
טוב מאוד, טוב מאוד.
אפרת קו תחתי אנזל.
אפרת קו תחתי אנזל, וביחד איך הם קוראים לנו? enzel.luxi@gmail.com. חברים, אם יש לכם חבר שאוהב אוכל אבל לא מכיר את המטבח האתיופי, זה בדיוק הזמן לעצור ולשלוח לו לינק לפרק הזה ולעזור לנו להפיץ את הבשורה.
שוב תודה אלעזר.
תודה לכם.
איזה כיף היה, ובהצלחה בארוחות.
תודה, תודה, תודה.
ובהפצת הבשורה.
יס.
יאללה ביי.
ביי ביי.